אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, המרוץ המדעי למיגור מגפת קורונה, עדכון שבועי, חיסונים נוגדנים, כל מה שקרה השבוע ועשוי לסייע לנו במיגור המגפה, ומה משמעות ההכרזה של חברת מודרנה שהחיסון שלה נגד קורונה יעיל בכ 95%. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. קורונה, נס פח האיגום, 8 נבדקים בבדיקה אחת. חוקרות מבית החולים הדסה ומהאוניברסיטה העברית מדווחות על הצלחה בבדיקות בשיטת איגום מבחנות, שיטה שמאפשרת לבדוק עד 8 נבדקים באמצעות בדיקה אחת מיד. וגם, האם הדרך אל חיי נצח עוברת דרך חיידקי המעיים שלנו? מחקר חדש שנערך בפקולטה לרפואה בבר אילן מוכיח שמחלות הקשורות להזדקנות כמו סוכרת והשמנת יתר קשורות לחיידקי המעיים. ועוד בענייני בריאות, מרוץ החימוש נגד הפטריות. המועצה האירופית למחקר תעניק מענק מחקר לאוניברסיטת תל אביב למחקר בנושא סבילות או עמידות של פטריות כנגד חומרים אנטי-מיקרוביאליים. וגם המלכה יורדת אל העם, גמישות התנהגותית נצפתה בקרב מלאכות של נמלי אש. במילים אחרות, המלכה התחילה לעבוד ולא רק להטיל ביצים, ופסטיבל טרנסמיט למדע ולאומנות מחר ומוחרתיים. בחינם, ואתם לא צריכים לצאת מהבית כדי להנות מהפסטיבל בהמשך התוכנית כל הפרטים. העורך שלנו רז חסון על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, בואו נתחיל. קורונה, נס פח האיגום. 8 נבדקים בבדיקה אחת. חוקרות מבית החולים הדסה ומהאוניברסיטה העברית מדווחות על הצלחה בבדיקות בשיטת איגום מבחנות, פולינג. וכך נערכו 130 אלף בדיקות קורונה תוך חיסכון של 76% מערכות הבדיקה. מדובר בקבוצת חוקרות בראשות דוקטור מורן יסעור, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ופרופסור דנה וולף, שמציגה ממצאים ראשוניים אודות הרגישות והיעילות של שיטת האיגום שמיד נכיר, שיטה שמאפשרת כאמור לבדוק עד 8 נבדקים בבדיקה אחת. הדברים הוזכרו בין היתר בכתב העת נייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור מורן יסעור, חברת סגל באוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה ובבית הספר למדעי המחשב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו שומעים לא מעט על איגום. הסבירי לנו ברשותך מה זה ואיך כולנו נוכל להרוויח מהשיטה הזו, שהיא סוג של שיטה סטטיסטית, נכון? זו מעין התחכמות כזאת.
נכון, זה רעיון מאוד פשוט בבסיסו. אם אפשר לחשוב על אנלוגיה אחרת, אז תחשוב שאני מציגה בפניך 10 מטבעות, ואני שואלת אותך איזה מטבע מזויף, זאת אומרת שהמשקל שלו הוא שונה. אז אתה יכול לשקול כל אחד מהם בנפרד ולמצוא את המטבע המזויף, ולעומת זאת אתה יכול לשקול אותם בשתי קבוצות של 5 ולדעת איזה, איפה, האם ואיפה יש מטבע מזויף, נכון? אז זה בדיוק אותו הרעיון. אנחנו לוקחים מבחנות שמגיעות לבדיקות של קורונה לבית החולים בהדסה, וחשוב להדגיש שזה שיתוף פעולה מאוד נרחב ויפה בין המרפאה הווירולוגית בהדסה, המעבדה הווירולוגית בהדסה והאוניברסיטה העברית, הפקולטה לרפואה, ובמקום לבדוק כל בדיקה בנפרד, אנחנו מחברים ביחד, אנחנו לוקחים שמינית מכל אחת מהדגימות, ומחברים אותה לדגימה אחת. ואז יש לנו בעצם דגימה, מבחנה אחת שמכילה קצת מכל דגימה שאנחנו מסתכלים עליה במקור. עכשיו, עם הפול הזה, אותו איגום של 8 בדיקות ביחד, אם אנחנו רואים שהוא יוצא שלילי, כלומר, אנחנו לא מוצאים את החלקיקים של הווירוס של הקורונה בתוך הדגימה הזאת, אז אנחנו יודעים שכל 8 הבדיקות שהכנסנו פנימה בעצם הן שליליות. נכון? וחסכנו ככה.
חסכנו, למעשה חסכנו 7 בדיקות.
נכון. 7, גם זמן וגם עבודה וגם את העלות של הבדיקה עצמה.
אז שוב, רק זאת. למאזינים ולמאזינות שעכשיו מעכלים את העניין, במקום לבדוק כל אדם בנפרד, נוטלים את הדגימה משמונה אנשים, מערבבים הכל, בודקים. אם אין שם נגיפים או שרידים למשהו כזה, אז אנחנו יודעים שכל האנשים האלה נקיים מקורונה, הנה באמצעות בדיקה אחת. אבל אם לא...
נכון. אז רגע, אז קודם כל בוא נגיד רגע איפה, למה זה קצת יותר מורכב ממה שאמרת כרגע. אנחנו בעצם לא מערבבים את כל הבדיקות ביחד, אלא מה שאנחנו עושים זה שאנחנו לוקחים שמינית מכל דגימה, ואנחנו מערבבים אותם ביחד ככה שהם בכמות כמו הכמות המקורית של דגימה אחת, בסדר? ואז אנחנו יכולים לחפש את חלקיקי ה-RNA שאנחנו מחפשים של אותו נגיף קורונה, בסדר? אם אנחנו לא מוצאים אף חלקיק RNA, אז אנחנו אומרים שאנחנו, לא היה לנו קורונה באף אחת מהבדיקות, מהדגימות המקוריות. לעומת זאת, מה ששאלת עכשיו, אם אנחנו כן רואים שהבדיקה הזאת המאוגמת, הפול, יותר חיובי, עכשיו אנחנו נדרשים לשלב נוסף, שבו אנחנו צריכים לבדוק דגימה אחר דגימה, כל פעם, כאילו הם היו הגיעו לבד והם בבודדות, ולראות מי מהן היא זאת שהיא חיובית. באנלוגיה של המטבעות ממקודם, אם אני רואה בעצם 10 מטבעות שהמשקל שלהם הוא לא תקין, אני עכשיו צריכה למדוד, לשקול כל אחד בנפרד ולראות איזה מטבע הוא המזויף.
ולמה לא ממשיכים עם השיטה הזו גם בפנים? זאת אומרת, במקום 8 אז 4 וכולי, זה לא יוצא משתלם?
אז בוא עכשיו נכנס עוד משתנה לתוך ה... יש פה כמה משתנים שצריך לחשוב עליהם. קודם כל, אתה יכול לשאול למה לעצור ב8 דגימות, נכון? למה לא לערבב 16 או 24?
נכון. זו שאלה אפילו טובה יותר ממה ששאלתי, את צודקת, נכון?
אז אפשר לענות על זה שוב. באנלוגיה של המטבעות, אתה יכול הרי להוסיף מטבעות ככל שתרצה, כל עוד המשקל שלך מספיק מדויק כדי להבחין בדקויות, נכון? אז בערך... זו אותה הסיבה, רק מה שקורה כאן. זאת אומרת, ככל שאתה מוהל יותר ויותר דוגמאות בתוך בדיקה אחת, נשאלת השאלה אם המכשיר שלנו, של ה-PCR, ככה קוראים למכשיר שמחפש את החלקיקים האלה של ה-RNA, האם הוא יצליח לזהות חלקיק RNA אם מהלנו כל כך הרבה. ולכן אנחנו עוצרים בסביבות של ה-8 דוגמאות, אנחנו אולי ננסה עכשיו גם 16, אבל זה סוג מספרים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו השאלה השנייה היא למה לא לחסוך עוד במקום עכשיו, נכון, אני אמרתי שעשיתי בדיקה אחת, יצאה חיובית, עכשיו אני צריכה לעשות עוד 8.
נכון.
בעצם עלו לי 9 בדיקות במקום 8 במקור, לו הייתי עושה אותן אחת אחת. אתה אומר למה לא לעשות 4 ו-4 ואז משם להמשיך וכן הלאה. כאן נכנס מימד הזמן. כל פעם שאנחנו עושים עוד בדיקה כזאת, לוקח עוד זמן עד שאנחנו נבין בסופו של דבר שנגיע לבדיקה הבודדת שהיא החיובית ונחזור לאותו בן אדם ונגיד אתה חיובי. עכשיו אנחנו לא רוצים לשחק עם זה יותר מדי זמן, לכן אנחנו אומרים מקסימום אנחנו עושים פה 2 שלבים. יש גם שיטות איגום אגב שנעשות בארץ, למשל באוניברסיטת בן גוריון ובטכניון גם פיתחו דברים דומים שבהם מלכתחילה מכניסים כל דגימה ליותר מפול אחד. ואז הרעיון הוא שבהרצה אחת כבר תוכל לדעת בדיוק, זאת אומרת, בזמן אחד של ריצה, תוכל לדעת מי הדוגמה המזוהמת, כאילו זאת שהחיובית לצורך העניין. אבל שם יש בעיות אחרות, ולכן אנחנו הלכנו באמת על השיטה הכי פשוטה, היא נקראת איגום של דורפמן, שזה סטטיסטיקאי, שפיתח אותה בכלל לבדיקה של אגבת בקרב חיילים במלחמת העולם.
מי היה מאמין שלסטטיסטיקה יש, אפשר להשתמש בה לצרכים פרקטיים? מי היה מאמין שזה לא רק משהו שגור...
זה רק הולך וגדל. זה טרנד חדש יחסית בעשור האחרון או יותר בטח, ויש הרבה מאוד מחקרים, אנחנו מעבדה של ביולוגיה חישובית, יש עוד מעבדות כאלה פה בפקולטה לרפואה, גם במדעי המחשב יש כבר הרבה מאוד מחקרים שהם בתחומי הביולוגיה והרפואה, וזה הולך מאוד יפה.
טוב, די מדהים.
אבל בעצם יש פה כמה דברים שהם בעיניי קצת יותר מפתיעים אולי במחקר.
אז בבקשה.
כי בעצם מה שסיפרתי לך עכשיו, נכון, אמרנו או שאני בבדיקה אחת, זאת אומרת ישר על 8 בדיקות שהן שליליות, או שאני עושה 9 בדיקות כדי להבין בתוך פול חיובי מי החיובית מביניהן, או מי החיוביות מביניהן. ועכשיו נשאלת השאלה, איך עדיין זה יוצא יעיל? אז בעצם פרמטר נוסף שהוא מאוד חשוב בתהליך, הוא מה השכיחות של הבדיקות החיוביות שיש לנו באוכלוסייה, או באוכלוסייה שלה, באוכלוסייה שאותה אנחנו מתכננים לעשות עליהם איגום. בסדר? נגיד, אם מגיע עכשיו דוגמה של מישהו מהמיון פה בהדסה, הוא לא נכנס לבדיקה של פולינג ומחכים עוד פעם את 2 שלבים האלה. מי שהסבירות מאוד גבוהה שהוא חולה, נכנס בכלל לבדיקה רגילה. במקביל אנחנו עושים את הבדיקות של הפולינג על בדיקות סקר, על בדיקות של פרסונל, על כאלה שאנשים שהם בגדול לא סימפטומטיים ואנחנו רוצים לבדוק מה קורה.
עכשיו, אני מנסה להבין את המספרים, ותודה על ההסבר, כי זה באמת ברור, השיטה ברורה. אז בואו נדבר על מספרים. כרגע, אם רוצים באמת לערוך בדיקות המוניות וכולי, כמה אפשר לחסוך בזכות השיטה הזו?
אז זה תלוי בזמן שבו אנחנו נמצאים. המאמר שלנו ששלחנו לפרסום עכשיו, מתאר את מה שקרה בחמשת החודשים בין אפריל לספטמבר, ובזמן הזה, כיוון שהיו גלים ראשון, שני וכן הלאה, כשאחוז התחלואה מאוד גדל, החיסכון שלנו קטן, כי יש לנו יותר ויותר פולים חיוביים,
נכון,
ולכן אנחנו משלמים את התשע בדיקות לעומת האחת. ואז יש לנו עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות. האחד זה שאנחנו משנים את גודל הפול, ובאמת לאורך החמישה חודשים האלה שאנחנו מתארים, שינינו את גודל הפול משמונה דגימות בפול לחמש דגימות בפול. וכך אנחנו שומרים על יעילות, או לפחות מנסים לשמור על היעילות שלנו בתנאים המשתנים. והדבר השני שאולי יותר מעניין, זה שכל חישובי היעילות התיאורטיים שהתחילו מדורפמן שוב בשנות ה-40 והמשיכו הלאה משם, מתייחסים לדגימות שמגיעות למעבדה באופן רנדומלי. זאת אומרת, כביכול הן לא תלויות אחת בשנייה. אבל בעצם מה שקורה בפועל זה שמגיע בטש כזה, צידנית מלאה בדגימות, נגיד מבית אבות כזה, או נגיד מקופת חולים כזאת. והדגימות אלה הן לא בלתי תלויות. ולכן כשאנחנו עושים את הפולינג, אנחנו עושים פולינג ביחס לאותה קבוצה שהגיעה. זאת אומרת, הגיעה לי עכשיו צידנית מבית אבות א', אז כל הדגימות האלה נכנסות לפולינג ביחד אחד עם עצמם. ולכן, החלק הכי מעניין בסיפור של הפולינג בעיניי, זה שדווקא הסבירות היא שיהיו לנו יותר מחיובי אחד בתוך אותו הפול. בואי אני אגיד זה רגע שוב, אני אגיד זה אחרת. נאמר ויש איזושהי התפרצות שאנחנו לא מודעים אליה בבית אבות מסוים. כשמגיעות כל הבדיקות מאותו בית אבות ונכנסות לפולינג ביחד, אז זה בעצם מין מיקרוקוסמוס קטן של פולינג, של בית אבות א'. ולעומת זאת, כשמגיע בית אבות ב' ומשם אין לנו כמעט בכלל אנשים חיוביים בדיעבד, אז זה מין מיקרוקוסמוס שני של בית אבות ב'. עכשיו, בעצם החישובי יעילות, אנחנו עושים אותם overall על כל הדגימות שקיבלנו באותו יום או באותו שבוע, אבל דה פקטו, בסופו של דבר, מה שקורה זה שבגלל שמבית אבות אחד הגיעו הרבה מאוד דוגמאות חיוביות והם נכנסו לפולינג ביחד, אז יש לנו מעט פולים שהם חיוביים ובתוכם יש יותר מדגימה אחת חיובית. אוקיי, ופה היעילות שלנו נהיית ממש טובה.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וזה באמת נשמע שבאמת מצאתם פה יישום מרתק, פרקטי, הנה, הסטטיסטיקה הפכה להיות פרקטית, מי היה מאמין? תודה רבה, דוקטור מורן יסעור, חברת סגל באוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה ובבית הספר למדעי המחשב, תודה.
תודה רבה, אני רק רוצה להוסיף שבאמת העבודה הזאת היא פרי של שיתוף פעולה מקסים בין פרופסור דנה וולף, ראש מערך הווירולוגיה בהדסה, וסטודנטים במדעי המחשב, ספציפית נטע ברק, שהיא סטודנטית למוסמך המדעי המחשב, והמעבדה שלנו, והפרופסור יובל דור. תודה רבה.
תודה. המרוץ המדעי למיגור מגיפת קורונה, עדכון שבועי, מדי שבוע אנחנו מעדכנים אתכם בכל הקשור לחיסונים ברחבי העולם, פיתוח נוגדנים, פריצות דרך מדעיות וכל מה שעשוי לסייע במיגור המגיפה, וכשאני אומר נעדכן אני מתכוון לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
גם השבוע הייתה הכרזה, הצהרה שגם טלטלה אותנו.
כן, הייתה הכרזה, דרך אגב, דומה להצהרה שהייתה שבוע שעבר. גם פה מדובר בתוצאות ראשוניות, תוצאות שחברת מודרנה שחררה, שמצהירות על יעילות פוטנציאלית של החיסון שהם מפתחים. וגם כאן יש לנו אחוזים יפים. גם כאן החיסון נראה מאוד יפה.
עכשיו, מה מסתתר מאחורי החיסון הזה? זאת אומרת, באיזו דרך הוא פועל? מה ההבדל בינו לבין החיסון שעליו הוכרז בשבוע שעבר?
אוקיי, אז מבחינה מנגנונית, העיקרון הוא אותו עיקרון. יש לנו פה איזושהי מולקולה שמכילה את הוראות ההפעלה, איך התאים שלנו יכולים לייצר אחד מהחלבונים של נגיף הקורונה, חלבון בשם ספייק, שזה אגב החלבון שמעורב בהדבקה. התאים שלנו מתחילים לייצר על בסיס ההנחיות האלה את החלבון, ואז מערכת החיסון רואה שהתאים מייצרים את החלבונים האלה, מבינה שהם לכאורה נדבקו בנגיף ומגיבה עליהם, כמו שהיא מגיבה נגד כל תא רגיל שנדבק בנגיף, נוצר זיכרון חיסוני וכל זה מבלי שאנחנו באמת נדבק במחלה. עכשיו בשני המקרים העיקרון הוא אותו עיקרון, מזריקים מולקולה שבאמת מכילת הוראות ההפעלה האלה, מולקולה בשם RNA. ההבדלים ביניהם הם הבדלים במה עושים למולקולה הזאת בשביל לשמור על היציבות שלה. למשל במקרה של פייזר, את החיסון צריך לשמור בהקפאה עמוקה, במינוס 70 מעלות, זה יכול להיות או בקרח יבש או במקפיאים מיוחדים שצריך לרכוש במיוחד. ובמקרה של מודרנה הם הצליחו, לטענתם הם הצליחו להביא את המולקולה הזאת למצב שהיא יציבה גם בטמפרטורות של הקפאה רגילה, מה שאומר שיהיה הרבה הרבה יותר קל לאחסן ולשנע את זה.
עכשיו, ככל שאני מבין, מדינת ישראל כבר קנתה חיסונים מחברת מודרנה, נכון? אנחנו חתומים איתם על הסכם.
לפי מה שגם אני ראיתי בעיתונות, אנחנו חתמנו איתם כבר לפני משהו כמו חצי שנה, קצת יותר, על הסכם עקרוני של לרכוש מנות. השאלה הגדולה היא, א', כמה מנות הם יוכלו לייצר ובאיזה זמן, וב', עדיין יש את האמריקאים שהשקיעו לא מעט כסף, אם אני לא טועה, בשתי החברות, במסגרת הפרויקט האצת החיסונים שלהם, אז מן הסתם הם יהיו לפנינו בתור.
ושוב, אתה הקדמת ואמרת ששוב גם מדובר בשלב ניסוי וכולי, איך להתייחס באמת להכרזות האלה? זה משהו שהוא על הדרך? זה משהו שהוא רציני? יש תקווה? מדברים פה כבר על אפריל?
כבר יש. יש תקווה מכמה סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל, זה מראה שהשיטה עובדת. אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה חדשה, טכנולוגיה שעדיין לא אושרה לבני אדם, וזה הפעם הראשונה, אם החיסונים האלה באמת יקבלו את האישור בסופו של דבר, אלה יהיו החיסונים הראשונים בטכנולוגיה הזאת שמאושרים לבני אדם. והתוצאות המאוד יפות האלה מראות שיש סיכוי טוב שזה באמת באמת עובד. וזה דבר שלא היה לגמרי בטוח עד עכשיו. אבל חשוב לזכור שלתוצאות ראשוניות על בערך 90 אנשים כל אחד, זה עדיין לא מספיק בשביל להגיד שהחיסון באמת יעיל, באמת בטוח, צריך לחכות למה שנקרא תוצאות האמת, ושאני מקווה שבעוד כמה שבועות או חודשים ספורים אנחנו כבר נוכל לראות יותר תוצאות כאלה. אבל אני חושב שהביטוי אופטימיות זהירה זה הביטוי המתאים פה.
עכשיו, מה קורה עם החיסון הישראלי של המכון הביולוגי? הניסוי ממשיך, נכון?
הניסוי, כן, הוא התחיל לפני כמה שבועות, הוא עדיין ממשיך. אני מדי פעם נתקל באנשים שמספרים שהם שהם שותפים לניסוי וקיבלו את המנה שלהם, אבל הוא בשלב הראשון. אז יש לו עוד זמן, אני מקווה שהוא גם יסיים ויצליח בתוך כמה חודשים, אבל עדיין, הוא עדיין די בהתחלה.
עכשיו, בכל מה שקשור לטיפולים שקשורים לנוגדנים וכו', זה משהו שכן משקיעים, או שההתמקדות היא בחיסונים, או שפשוט בתקשורת זה כך ניבט?
זה שני אפיקים שונים. זאת אומרת, טיפול בנוגדנים זה טיפול שנועד לתת מענה כשהאדם כבר חולה. למנוע מהמצב שלו להידרדר, ושהוא לא יגיע למצב מסכן חיים. יש כמה חברות שמפתחות נוגדנים כאלה, הן נמצאות בשלבים מתקדמים של הניסויים הקליניים, אחת מהן גם קיבלה נדמה לי איזשהו אישור חירום לא מזמן, אבל היעילות של הנוגדנים האלה היא מוגבלת לשלב מאוד מסוים במחלה. זה לא משהו שבן אדם שהוא כבר במצב קשה ומונשם, שהנוגדנים זה לא מה שיציל אותו, את הנוגדנים צריך לתת בשלב יחסית מוקדם, וזה לפי הראיות שיש כרגע זה מונע את הידרדרות המחלה, כמו שראינו אגב אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אבל הבעיה עם נוגדנים זה שלא רק שהם מתאימים לשלב מסוים במחלה, זה גם טיפול שהוא נורא יקר. זה לא משהו שיכול להיות נגיש בכמויות גדולות לכל האוכלוסייה. אז זה עוד איזשהו כלי בארסנל שלנו, אבל חיסון טוב מה שיעשה, הוא פשוט ימנע מאנשים מראש לחלות, או שיגרום להם לחלות אבל עם פחות סיבוכים. וזה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו.
טוב, אנחנו מקווים שבבוא היום החיסונים יגיעו אלינו וכולם כמובן יקבלו את החיסונים האלה.
אני חייב להודות שאני מאוד אופטימי. זאת אומרת, אנחנו רואים שתוך פחות משנה יש לנו כבר 4 חברות בשלבים מתקדמים מאוד של ניסויים הקליניים. מדבר על חברות המערביות, אני לגבי החברות המזרחיות כמו הסינים והרוסים, יכול להיות שהמצב אצלם גם טוב, אבל פשוט הממצאים לא כל כך חשופים, אז אני לא יכול לתת לזה איזושהי חוות דעת. אבל יש לנו, זה די חסר תקדים, כי לפתח חיסון זה דבר שלוקח שנים, שלוקח שנתיים, 5 שנים, 8 שנים, תלוי. ופה תוך פחות משנה, מ-0 ל-100, זה באמת חסר תקדים.
וואה, טוב, נסחת בנו אופטימיות, נשמע שכן יש התקדמות, אבל עד שכמובן משהו יזוז פרקטית, שווה כמובן להקפיד על הכללים, ולעטות מסכות, ולשמור
מרחק. גם אחרי, דרך אגב, גם אחרי שמקבלים את החיסון, זה לא אומר שאני ראיתי פוסט של איזשהו ידוען, כתב שברגע שהוא יקבל את החיסון הוא ישר ירוץ לחבק את כל המשפחה, אז לא, נכון. החיסון לוקח לו כמה זמן עד שהוא מעורר את התגובה החיסונית ועד שנוצר הזיכרון, וגם אז, גם אם זה היה חיסון של 90%, יש עדיין תמיד 10% האלה שהוא לא יעבוד, אז הייתי כן לפחות בחודשים שאחרי שומר, ממשיך לשמוע על הכללים.
לא צריך לרוץ לחבק אף אחד, מזמין את הציבור להתנהג בקרירות בדיוק כמוני. תודה רבה לך דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה לך.
תודה רבה,
נתראות. האם הדרך אל חיי נצח עוברת דרך חיידקי המעיים שלנו? מחקר חדש שנערך בפקולטה לרפואה בבר אילן מוכיח שמחלות הקשורות להזדקנות כמו סוכרת והשמנת יתר קשורות לחיידקי המעיים. המחקר נערך בהובלת פרופסור עמרי קורן, ובמסגרת המחקר החוקרים הצליחו להעביר תופעות שליליות מעכברים זקנים לצעירים, מה שפותח את הדלת גם לכיוון ההפוך, שהוא יותר מעניין אותנו כמובן, הוכח להשפיע על מחלות הזקנה. המחקר פורסם בכתב העת ג'נום מדיסין, אז האם בעתיד נצרוך פרוביוטיקה מותאמת אישית וזהו? נשאר צעירים? אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, פרופסור עמרי קורן, מהפקולטה לרפואה שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו מדברים יותר ויותר על חיידקי מעיים, ועכשיו זה כבר קשור לחיי נצח, או אולי זו הגזמה, אבל הזדקנות. אז למד אותנו מה גיליתם, איך החיידקים האלה קשורים להזדקנות שלנו.
אוקיי, אז אנחנו בעצם כבר תקופה יודעים שבזקנה ובעצם בגיל מתקדם יש שינויים מאוד דרמטיים בחיידקי המעיים. עכשיו, בבני אדם, ולרוב השינויים האלה קשה לנו מאוד לנקות אותם מכל רעשי הרקע שקיימים בתקופה הזו, כמו טיפול תרופתי, ירידה בפעילות גופנית, שינוי תזונתי, מעבר מגורים למשל לבית אבות, ולכן החלטנו לבדוק את הנושא בעכברים. עכשיו, מכיוון שבשנים האחרונות רואים שבגילאים מבוגרים יותר יש גם עלייה בהשמנה וסכרת, החלטנו להסתכל על האספקט הזה בעכברים. עכשיו, בעכברים, עכבר זקן הוא עכבר בסביבות גיל שנתיים, זה מקביל לאדם זקן, ולכן השווינו בין עכברים בוגרים ועכברים זקנים. עכשיו, בעכברים מאוד קל לנו לשלוט בכל הפרמטרים מסביב, כי מקום המחיה נשאר אותו דבר, התזונה נשארת אותו דבר. אנחנו יכולים לנטר ממש כמה הם זזים, ועל ידי כך לדעת, למשל, פעילות גופנית, ולקבל כל מיני מדדים גופניים על אותם עכברים. וראים שככל שעכברים מזדקנים, הם גם עולים במשקל, הם גם מפתחים, בעצם רואים אצלם עלייה באינסולין, שזה קשור לסכרת, ורואים שינויים מאוד מאוד דרמטיים באוכלוסיות החיידקים. ועל מנת לנסות להבין מהי התרומה החיידקית לאותו פנוטיפ, לאותו דבר שאנחנו רואים בזקנה שקשור להשמנה, לקחנו חיידקי מעיים מעכברים זקנים ומעכברים צעירים, והשתלנו את זה, עשינו השתלת צואה, לעכברים סטרילים, עכברים שאין להם בעצם חיידקים, עכברים צעירים. וראינו שהעכברים הצעירים שקיבלו את החיידקים מהעכברים הזקנים, בעצם גם עלו יותר במשקל, גם ראו רמות הורמונים שקשורות להשמנה, וגם היה להם שינוי בחילופי גזים, שזה דבר שאופייני ומדד לזקנה. זאת אומרת, בעצם באמצעות החיידקים הצלחנו להעביר חלק ממה שאנחנו רואים בעכברים זקנים לעכברים צעירים. כמובן שכמו שציינת, השלב הבא הוא לנסות ולעשות השלב ההפוך.
זאת אומרת שמה, שההרכב של החיידקים, סוג החיידקים, מינון של כל אוכלוסייה וכו', זה משהו שעלול להוביל למחלות כמו סוכרת והשמנת יתר, ושוב, אנחנו לא רק מדברים על ההזדקנות כי הזדקנות, נכון? אנחנו מדברים פה על מחלות ספציפיות שמלוות ככל הנראה את ההזדקנות.
נכון מאוד, אז אנחנו רואים שבהחלט לחיידקים כנראה יש תרומה לאותה עלייה ברמות התחלואה בסוכרת והשמנת יתר בהזדקנות, כן.
ובסופו של דבר, אם נוכל לשלוט באמת בהרכב החיידקים שלנו, אז נוכל למנוע את המחלות האלה, אבל עדיין נזדקן, לא?
עדיין נזדקן, כן. אנחנו כמובן שבמקביל מנסים לראות איזה עוד תרומה יש לחיידקים בשלבי הזדקנות. במקביל אלינו יש עוד קבוצות בעולם שלמשל בודקות את ההשפעה על התפתחות המוח. אבל המחשבה היא שבעתיד כן נוכל להשתמש בפרוביוטיקה או בשינויים תזונתיים על מנת לשלוט יותר באוכלוסיות החיידקים ולהגיע לגיל מופלג בריאים יותר.
מעניין מאוד, איך אתה מסביר את זה, ובאמת שאלה קצת יותר מלמעלה, שבאמת חיידקי המעיים מתגלים, הופכים להיות יותר ויותר כוכבים, אנחנו מדברים עליהם בשלל הקשרים, איך זה יכול להיות שההשפעה שלהם כל כך דרמטית עלינו?
אני חושב שזה בעיקר בגלל שלמדנו לזהות אותם, זאת אומרת, הטכנולוגיה היום, התקדמות הטכנולוגיה בעצם מאפשרת לנו לאפיין את כל אותם אוכלוסיות חיידקים שלא ידענו איך לגשת אליהם בכלל, וזה העובדה הזאת שמגיעה בד בבד עם ההבנה שחיידקים זה לא בהכרח משהו רע, אלא משהו שגם תורם לנו ועוזר לנו, שני הגורמים הללו ביחד בעצם גורמים לשלל המאמרים האלה שיוצאים לאחרונה החוצה ולשלל התגליות שאנחנו רואים.
מסקרן מאוד, וגם אם לא תצליחו להגיע לחיי נצח בבני אדם, עצם המלחמה בסוכרת ובהשמנת יתר וכו', זה משהו שהוא ראוי בפני עצמו כמובן.
בהחלט, וכמובן המטרה היא שלמרות שאנחנו מזדקנים, שלפחות נזדקן בצורה בריאה.
לגמרי, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור עמרי קורן מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, תודה.
תודה לך.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה מהו מכנה משותף ומהו מחלק משותף, מדוע אנחנו מעוניינים שאחד יהיה מינימלי והשני מקסימלי. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
טוב, לגמרי פלשבקים מבית ספר.
כן, אבל בסוף יש, בסוף זה מקבל טוויסט מפתיע. יש, okay. יש סוף מפתיע, כדאי להישאר לפרק, לפרק האחרון בפינה, יש, יש סוף מעניין. אז מכנה משותף ומחלק משותף, אלה שני מונחים ככה שמאוד קרובים אחד לשני, אז בואו נזכר לרגע מה זה כל אחד מהם. קודם כל אנחנו, כאן חשוב להגיד, אנחנו מדברים על המספרים הטבעיים. מתחילים באחד, הולכים הלאה, לא מעניינים אותנו שברים, לא מעניינים אותנו מינוסים, המספרים הכי פשוטים שיש. ואז אנחנו לוקחים שני מספרים, למשל, 9 ו-6. ואנחנו יכולים לשאול מה המכנה המשותף שלהם, מה זה מכנה משותף, ואני רוצה איזשהו מספר שמתחלק גם ב-9 וגם ב-6. יש לזה כל מיני שימושים, יש לזה כל מיני מטרות, זה מין מספר כזה שמכיל באיזשהו אופן גם את זה וגם את זה. למשל, אם יש לי כיתה אחת של 9 תלמידים וכיתה אחת של 6 תלמידים, אז אם אני רוצה לקנות, להזמין כמות של מתנות לחנוכה, או כמות של סופגניות לחנוכה, שאני אוכל לחלק בצורה נוחה, גם לכיתה הזאת וגם לכיתה הזאת, ולא להתחיל לסבך את הספק ולהגיד לו, לכיתה הזאת אני רוצה ככה ולכיתה הזאת אני רוצה ככה, אז אני רוצה את המכנה המשותף, אני רוצה מספר שמתחלק יפה גם ב-9 וגם ב-6.
אוקיי.
הפתרון הקל זה להכפיל, נעשה 9 כפול 6, 9 כפול 6 יוצא לנו 54, נזמין 54 סופגניות, זה בטוח מתחלק ב-9, כי הכפלנו, יש לנו שם בתרגיל 9 כפול, ויש לנו גם בטוח 6, כי הכפלנו, 54 סופגניות.
זה נשמע בזבזני קצת, לא?
מאוד, מאוד בזבזני. לכן, אנחנו רוצים שהמכנה המשותף, עכשיו, כמובן שאם 54 מתחלק ב-9 וב-6, גם 108 יתחלק. כי זה נכון. פשוט 54 כפול 2. אנחנו יכולים להגדיל עוד ועוד, קל מאוד להגדיל. אם אני רוצה מכנה משותף גדול, אין לי עם זה בעיה, אבל זה אכן בזבזני. לכן אני רוצה שהמכנה המשותף שלי יהיה קטן ככל האפשר, ואז מתברר שאני יכול להזמין רק 36 סופגניות. זה מספיק טוב לי, כי זה מתחלק גם ב-6, וזה מתחלק גם ב-9, והוא הרבה יותר קטן, זה הרבה פחות מ-54. החיסכון שעשיתי כאן לתקציב בית הספר הוא עצום.
ואיך מגיעים למספר הזה? זאת אומרת, יש טכניקה להגיע אליו?
אז פה צריך, קודם כל אפשר תמיד, אפשר תמיד לנחש, אבל כן, אפשר, צריך, אם פרקים את 6 ואת 9 לרכיבי המכפלה היסודיים שלהם, למספרים הראשוניים, אז רואים ש6 זה 2 כפול 3, ו9 זה 3 כפול 3. אז אם אני רוצה מספר שמתחלק גם ב-6 וגם ב-9, אני צריך שיהיה בו 2 כפול 3, ושיהיה בו 3 כפול 3. ואז מסתבר ש-36, אני יכול לשפר את זה אפילו עוד יותר, אם אני עושה 2 כפול 3 כפול 3, וזהו. ואז יש לי בפנים גם את ה-2 כפול 3, שזה ה-6, יש לי גם את ה-3 כפול 3, שזה ה-9, ומה שיוצא לי, 2 כפול 3 כפול 3. נעשה את החישוב, אחד בראש, נבדוק את עצמנו, זה יוצא 18. וזה אכן המכנה המשותף המינימלי. אז אני יכול להזמין רק 18 סופגניות, לא 36 ולא 54. חיסכון מטורף. אם אני מזמין 18, זה קל, קל לדרות. 18 מתחלק ב-6, זה 3. 18 מתחלק ב-9, זה 2. וזהו המכנה המשותף המינימלי. מרוב שהוא חשוב, הרבה מאוד פעמים כשמדברים על מכנה משותף, אז מדברים על המינימלי, לא תורכים אפילו עם כל האלה היותר גדולים. כשאומרים למצוא את המכנה המשותף, הרבה פעמים פשוט מתכוונים למצוא את המינימלי. כי האחרים באמת בזבזנים.
עד פה מקובל?
עכשיו, זה, למכנה המשותף יש מין בן זוג מהצד השני שנקרא מחלק משותף. מה זה מחלק משותף? זה, אם מכנה משותף זה מספר שמתחלק גם ב-6 וגם ב-9, מחלק משותף זה מישהו שגם 6 מתחלק בו, וגם 9 מתחלק בו, כמובן בלי שארית, כי אחרת זה לא מספיק יפה לנו. אז אני יכול להתחכם ולהגיד, מה הבעיה? אחד. הנה, אחד.
זה תמיד נכון.
זה תמיד נכון. אחד הוא מחלק, הוא מחלק משותף. עכשיו, בגלל שזה תמיד נכון, כמו הרבה דברים במתמטיקה, מה שתמיד נכון פחות מעניין אותנו. לכן, את המחלק המשותף, אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר גדול. אז במקרה של 6 ו-9, זה יוצא 3. 6 מתחלק ב-3, 9 מתחלק ב-3, ואז שני הדברים האלה הם הרבה פעמים מככבים ביחד. המכנה המשותף שאני רוצה אותו כמה שיותר קטן, כי קל לי להגדיל אותו. זה גם עיקרון כזה במתמטיקה. כשמשהו קל, מתמטיקאים הרבה פעמים מחפשים דווקא את הצד השני. אם קל לי להגדיל אותו, אז זה שהוא בא על ערך הוא דווקא הכי קטן. והמחלק המשותף, קלים זה אחד קטן, המספר אחד...
אנחנו אוהבים את הקשה במתמטיקה, אבל זה נכון, זה משרת את האינטרס שלנו. טוב, אתה הבטחת גם טוויסט לסוף הפינה.
עכשיו הטוויסט. מסתבר שאם אנחנו לוקחים שולחן ביליארד, הנה, כבר מפתיע, שולחן ביליארד, רק שולחן ביליארד מיוחד. אני שם חורים רק בפינות, בלי שני החורים האלה שבאמצע, רק חורים בארבע פינות השולחן, ואני מודד את המימדים של השולחן, ככה שהאורך שלו יהיה מספר א', נגיד 6, 6 מטרים או 6 סנטימטרים, או 6 יחידות מידה כלשהם, והרוחב שלו יהיה מספר ב', נגיד 9, בדוגמה שאנחנו עבדנו איתן. זה השולחן שאני בונה. ועכשיו אני לוקח כדור ביליארד ואני משחרר אותו מפינה אחת בזווית של 45 מעלות. אלה התנאים, אז אני אחזור. שולחן ביליארד, חורים בארבע פינות, אורך שווה למספר א', 6, רוחב שווה למספר ב', 9, ואני משחרר כדור ב-45 מעלות. מה הכדור הזה יתחיל לעשות? הוא יתחיל לקפוץ ככה, נכון? הוא יעשה לנו מין פוגע בקיר, פוגע בקיר, פוגע בקיר, וכל הזמן הוא יתחיל לטייל על השולחן. בסופו של דבר, הכדור הזה ישרטט איזשהו מסלול, ובסוף הוא ייכנס לאחת מהפינות. מה נסתבר? שאם אני סופר את האורך של המסלול הזה, או כמה משבצות, אם אני מחלק את כל השולחן הזה למשבצות קטנות, 6 רוחב, 9 אורך, הרי זה יוצר לי מין חלוקה של כל שולחן הביליארד למשבצות קטנות. אז אם אני סופר את אורך המסלול במשבצות, אני מקבל את המכנה המשותף המינימלי, ואם אני סופר כמה הכדור הזה עבר עד להצטלבות, הרי הוא עושה לי מסלול כזה שמצטלב עם עצמו. הוא הולך למקום אחד, פוגע בקיר, פוגע בקיר, חוזר, ומתחיל להצטלב עם עצמו. אם אני סופר את המרחק בין הצטלבות להצטלבות, זה יוצא המחלק המשותף המקסימלי. שזה
מאוד... אני מוכן להודות שצריך לראות את זה מול העיניים, אבל זה כן מסביר את... בצורה פרקטית יותר, בדיוק את המושגים האלה שהזכרת. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון. תודה לך.
בשמחה.
שיקום מתחת למים. מדענים בקוסטה ריקה מגדלים אלמוגים חדשים כדי להציל את השוניות באזור. במשך 3 שנים המדענים נטלו חלקי אלמוגים וגידלו אותם במשתלה תת-ימית, תוך שימוש בשלל טכניקות והכל כדי להקים לתחייה את השוניות. ממצאי עבודת השיקום עשויים לסייע למדינות רבות באזור לשקם את השוניות שלהן. אנחנו שמחים לומר שלום לאקולוג הימי פרופסור מעוז פיין מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. שלום.
שלום רב.
למד אותנו מה עשו המדענים בקוסטה ריקה כדי לשקם את השוניות שם?
מדובר במפרץ שפעם הייתה בו שונית, והשונית הזאת הוכחדה כמעט לחלוטין בשל הרבה מאוד מים שיצאו מנהרות יחד עם סחף ונוטריאנטים או חומרי הזנה, וגרמו לתמותה מוחלטת של השונית הזאת. ואז מה שהמדענים עשו זה מצאו מקומות שבהם בכל זאת יש אלמוגים שרידים של אותה שונית, והם מנצלים את היכולת המדהימה של אלמוגים לעבור רגנרציה או התחדשות. למעשה מכל ענף קטנטן של אלמוג אפשר לגדל מושבה חדשה, ואז הם לוקחים את אותם ענפים או חתיכות קטנות מהאלמוג, מגדלים אותם במשתלות תת-מימיות לגודל של מושבה בוגרת, ומבצעים שתילה מחדש באזור הפגוע, כביכול כדי לחדש את השונית.
וואו, זה משהו שעובד? זאת אומרת, זה משהו שהוכח כעובד?
זה עובד כי בחלק הראשון, כי אלמוגים מאוד רוצים לגדול. ולכן כאשר לוקחים פרגמנט כזה, חתיכה של אלמוג, הוא באמת גדל די מהר, בעיקר שהוא נמצא במשתלה הזאת, הוא גדל עד מהרה לממדים של מושבה בוגרת. עכשיו, בחזרה לשאלה שלך, האם זה עובד, האם אנחנו באמת יכולים ליצור שונית דנובו, שונית מחדש, על ידי הבאה של אלמוגים שגודלו במשתלה, כאן הדעות חלוקות. יש הטוענים, כן, צריך לעשות את זה ומהר, לגדל הרבה מאוד אלמוגים במשתלות ולשתול אותם מחדש כדי לייצר שוניות במקומות שנכחדו או הופרעו. ואחרים, ואני חייב לומר, אני ביניהם, אומרים, לא, לא זו הדרך, אלא צריך לטפל בבעיה. במקרה של אותו מפרץ, היה צריך להפסיק את הסחף האדיר שנגרם כתוצאה משינוי אגן העיקבות של מים, בגלל שינוי תוואי הקרקע מאזורים מיוערים לחקלאות, ובמקרה של קוסטה ריקה, וגם בשונית המחסום הגדולה. וכמובן ההשפעות הגלובליות של התחממות והחמצת הים, שבהם אנחנו צריכים לטפל קודם כל, והסרת ההפרעות כגון
שמה, אנחנו כמובן תמיד נגיע לדבר על הדברים האלה, אז בוא באמת נזכיר למאזינים ולמאזינות, למה זה קורה? למה השוניות נהרסות? מה הקשר בין ההתחממות הגלובלית לאלמוגים?
האויב מספר אחד של אלמוגים היום ושל שוניות, שהן ערים תת-מימיות מאוד מאוד עשירות, זה ההתחממות הגלובלית, זה ההפרעה מספר אחד, והיא נגרמת כתוצאה פליטת גזי חממה, CO2 לדוגמה מתעשייה, שאת זה אנחנו עושים בקצב הולך וגובר, והאפקט החממה גורם לכך שכדור הארץ וגם הים מתחמם, אלמוגים שחיים בשיתוף פעולה יחד עם עצות זהירות שנמצאות בצפיפות של למעלה ממיליון לסנטימטר רבוע שטח אלמוג בתוך רקמתם, תלויים מאוד בסימביוזה הזאת, בשיתוף הפעולה, וכשעולה הטמפרטורה בלא יותר מאשר מעלה עד שתיים מעל המקסימום הממוצע במקום מסוים, האלמוגים מפסידים את העצות שלהם או מפסידים את שיתוף הפעולה שנפסק, ובעקבות זה מאבדים את מקור האנרגיה העיקרי שלהם ומתים. וזה דבר שקורה למעשה ב-30 השנים האחרונות, איבדנו למעלה מ-50% מכל שטחי שוניות האלמוגים בעולם. וזה דבר כמובן נורא. רק בשונית המחסום הגדולה של אוסטרליה בחמש השנים האחרונות היו שלושה אירועים כאלה שגרמו לאובדן של כ-50% משטח שונית המחסום, למעלה מ-2,000 קילומטר של שונית שאינם עוד איתנו. ואז באמת זה מחזיר לשאלה.
אני מוכרח לשאול, אבל כשאתה אומר שזה נורא והיום, מלבד עצם הדבר שנהרס, למה זה, זאת אומרת, זה קשור אלינו? סליחה שאני, אתה יודע, חושב על האינטרס המאוד צר וכולי, למה זה נורא והיום, מלבד ההרס כמובן של הטבע?
תודה על השאלה. זה נורא כי זה אובדן מעבר באמת לטבע. הטבע הזה מביא איתו גם הרבה מאוד שירותים אקולוגיים. זה לא רק היופי הזה של השונית, שגם מביא איתו כמובן הרבה מאוד תיירות והרבה מאוד אנשים שמתפרנסים מזה, אבל זה תומך גם בהרבה מאוד דייג, בדייג המסחרי. ואני תמיד אומר, השונית הזאת זה בית המרקחת הגדול על פני הכדור, כיוון שבשונית נמצאים אלפי ומיליוני מינים שחיים בשטח מצומצם מאוד, במשך האבולוציה התפתחו ביניהם הרבה מאוד יחסי גומלין כימיים. הם פיתחו בתוכם כימיה שחלקה מיועדת כדי להילחם על שטח, על הנדלן התת מימי ולדחות זה את זה, וחלק אחר מהכימיה כדי למשוך זה את זה מתחת למים למטרות רבייה או מטרות שיתוף פעולה כזה או אחר. הכימיה הזאת יכולה לשמש לתרופות, יכולה לשמש כחומרים פעילים בתעשייה, ולכן לשוניות יש חשיבות גדולה מאוד גם לאוכלוסייה כרגע וגם לאוכלוסייה הגדלה, אוכלוסיית האדם הגדלה בקצב, אנחנו נזדקק לה. מעבר לכך, הסביבות האלה של שונית הן באמת עשירות מאוד, והרבה מאוד אנשים בעולם, בעיקר תושבי הפסיפי שגם נהנים מהגנת השונית על האיים שלהם ועל החופים שלהם, יודעים להכיר בחשיבותה לחיים שלהם, ממש ליום-יום, ומדובר בלמעלה מ-100 מיליון איש שתלויים באופן ישיר בשוניות. ולכן זה כל כך חשוב. וואו. אז לא מפתיע שבאמת חלק מהאנשים אומרים, זה נפגע, בואו ננסה לשקם את זה, לבנות את זה מחדש. השאלה אם זה נכון לעשות את זה או לטפל בבעיה. climate change או שינוי אקלים גלובלי וזיהומים.
שאלה מצוינת, ואני משער שהתשובה היא שגם וגם וכולי, כי משבר האקלים אנחנו מדברים עליו, זה משהו כנראה גדול, כמעט מדי. תודה רבה לך, פרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. תודה לך.
יום טוב.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקראוקי או קראוקי. למה אנחנו כל כך נהנים מזה, ואילו מטרות זה משרת בתרבויות השונות? אנחנו שמחים לומר שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
טוב, האמת שנשמע מאוד מעניין קראוקי. אני הרמתי גבה כשנתקלתי בפטנט הזה, אבל איכשהו זה כבש אותי. יש לזה קסם.
בהחלט יש לזה קסם. זו תופעה שזוכה לתגובות, האמת, מעבר להרמת גבה, זה תגובות רגשיות קיצוניות לכאן ולכאן, ואני חושבת שזה באמת תופעה ייחודית בכמה מובנים. אז אני אתחיל ברגע קצר של התופעה. זה כמובן התחיל במזרח, ופירוש המילה היא מילה יפנית, קרה זה רק כמו בקראטה, ואוקיי זה קיצור של תזמורת, תזמורת ריקה, ומה שקורה בקריוקי זה שזמרים מגיעים לאיזשהו חלל יהודי, ויש להם את כל רמות הכישרון, כל קשת הניסיון או הכישרון מ-0 עד 100, והם שרים שירים ברמות שונות של פופולריות, והם שרים את זה על רקע של מסך שהם רואים את המילים שזזות בקצב קבוע, ויש גם פלייבק של השיר שזז בקצב קבוע, וניתן להתאים את הסולם ברוב המקרים ככה שיש איזשהו חופש מסוים. השירה עצמה היא כאמור יכולה להתקיים בכל מקום, מברים יהודיים ועד חדר השינה שלך, אבל אז זה לא ממש קריוקי אמיתי, כי הדבר החשוב זה שיש קפוצה של אנשים שמגיבים.
חייבים להתבזות בפני קבוצת אנשים.
אתה קורא זה להתבזות, אבל אני חושבת שזה מעבר להתבזות. יש פה משהו מאוד מאוד גדול מהחוויה שגם האנשים חווים וגם המבצע עצמו. וזה לא מקרי לדעתי שזה התחיל במזרח. היפנים ידועים כעם בעל כל התנהגות מאוד נוקשה ומחמיר, והם מאוד עצורים ורשמיים ביחסי האנוש שלהם בכלל במרחב הציבורי, והמתח הזה בין ההתנהגות העצורה שלהם ביום יום היא גורמת להם לצורך אז בהתפרקות, והם חווים את ההתפרקות הזו בין היתר גם בשירה בלתי מרוסנת. הם אנשים מאוד ביישניים בחיי היום יום ומתפרעים בקריוקי, והם זוכים לתשומת לב ולביטוי עצמי שמאוד קשה להם להגיע אליהם בחיי היום יום שלהם.
לפי התיאוריה הזו אין סיכוי שזה יצליח בישראל, למרות שזה כן יצליח.
אז זה בדיוק העניין, שכנראה שהסיבה שזה עלה לדרגת קל, או שכולנו יפנים באיזשהו מקום שם בנפש שלנו, כולנו עצורים יותר ממה שנדמה לנו, לכולנו יש איזה קוד התנהגות שאנחנו חייבים לפרוק אותו, אבל יש גם עוד משהו שעוזר לזה להיות דרגת הקל. יש מזה משהו מעבר לדחקה, כי זה כמובן בכל העולם, בכל התרבויות, מעבר לעצירות הזו שיש ליפנים בתרבות, יש כנראה משהו שאיזשהו יתרון. והדבר, אחד היתרונות הגדולים הוא שהקריוק יכול לייצר לנו תחושת שייכות ושבטיות באינסטנט. ועשו איזשהו מחקר מאוניברסיטת ואלי סטייט שבמישיגן, שבמסיבות, הוא מצא שבמסיבות קריוקי, לאנשים שמגיעים עם קבוצה מסוימת הרבה יותר קל, ממש בדבק בנושי מאוד מהיר וחזק, לעזוב את הקבוצה שלהם ולהתחבר לקבוצה של אנשים שהם לא מכירים, רק על סמך השירה המשותפת וההזדהות עם השיר שהם שרים. השיר, הבחירה בשיר מאוד מאוד חשובה, וזה יוצר שפה משותפת. אם אתה אוהב את השיר שמישהו זר שר, זה ישר יוצר ביניכם דבק.
תגידי, גם כמוני את כועסת או מתעצבנת על אנשים ששרים טוב מדי, ואז מה הקטע?
אוקיי, זה בדיוק אחד היתרונות הגדולים, שכולם שווים. זה אמור להיות, היומרה האומנותית פה מאוד מעצבנת אם מישהו שר יותר מדי יפה, להפך.
נכון.
אם יש לו, אם אתה שר טוב מדי, זה מיד הורג את החדר. כי, אבל לא כולם שרים טוב, וזה מה שיפה. כולם שרים לא טוב. למה? בגלל שזה מכני, אתה צריך לרוץ אחרי הזנב של מוזיקת הפידבק הזו, הטקסט רץ, אתה לא באמת יכול לשיר טוב. אז כולנו נשמעים פחות או יותר באיזשהו מחנה משותף של בידור ולא יומרה אמנותית. אם אתה יותר מדי טוב, אם אתה באת לשם כדי לספק איזושהי חוויה כמוסה שלך, זה אומר שאתה לא רואה את החדר. אתה לא מפעיל את החדר, אתה רואה רק את עצמך. ואם אתה לא מצליח ליצור את החיבור הראשי ולהעלות את החדר, אז הקריוקי מת. אתה פספסת את החוויה של הקריוקי. וזה אחד הדברים שאני חושבת שהקריוקי מצליח איפה שהאופרה נכשלת, איפה שהקונצרט המודרני נכשל. החדר חייב לפעול. התגובה של הקהל החי היא זו שקובעת. הם יכולים לזרוק עליך עגבניות, והם יכולים להרים אותך, אבל הם חייבים להיות איתך. עכשיו, אני חושבת שעוד לא הבינו את זה בקונצרטים, ודווקא בקונצרטים שאני עושה ושאני מעלה, כתוב בתוכניה, אתם חייבים להגיב. אם זה לא טוב, תגיב.
השליחו עגבניות על התזמורת. תודה, רונה.
אחרת זה מת. אחרת הדבר הזה מת. אתה חייב לערב את הקהל. אז בוא רגע נשמע את ה... יכולנו לבקש...
אני הייתי בטוח שתביא לנו פלייבקים ודיג'יי מקלר יצטרך לשיר, ואז נבחן את הפורמט, אבל...
לא, אנחנו צריכים לשיר, אבל זו הבעיה.
אנחנו, אוקיי.
לא יהיה לנו פידבק, זה לא קריוקי, אין לנו פידבק חי מהקהל. אז בוא נשמע כאלה שכן היה להם את זה.
בבקשה. ככה נשמע סטורי שאני רואה מדי ערב באינסטגרם, כל מיני אנשים שבאמת הולכים לחדרים האלה. וזה באמת כיף אגב.
זה בדיוק שזה אדרנלין טהור, זה משחרר אנדורפינים, ולדעתי מה שמעניין כאן, זה מקרה מעניין של העירוב של התחומים שיוצר משהו שהוא עוד יותר חזק מסך כל החלקים שלו. יש כאן שימוש בחוויית שירה שהיא לא אומנותית, היא לא פדגוגית, היא לא טיפולית במובהק. למרות שכל פעם שמישהו פותח את הפה יש אפקט תרפויטי, זה יותר מכל הדברים האלה ביחד. בגלל שהשילוב של המכני עם החי, זה שילוב שמראש מוותר על יומרה אמנותית. אתה כבול למכני, אתה כבול לכבלים האלה של משהו שרץ, וזה מה שמשחרר אותך. זה כלל ידוע, אני חושבת, שככל שהכבלים הדוקים יותר, אתה משוחרר מהכבלים האישיים שלך, וגם מהצורך להביע משהו, אתה במקום של כיף טהור. וכמובן שיש לך אלכוהול, אז שילוב מנצח, אבל לא באמת צריך את האלכוהול, אתה כבר מראש במקום שאתה יכול להשתחרר. ואני לא חושבת שיש עוד הרבה חוויות כאלה שאתה משוחרר מהשיפוט הפנימי שלך, ואתה משוחרר מהשיפוט של הקהל. יש כמה זמרים ממש טובים שהתגלו בקריוקי. טיילור סוויפט למשל התגלתה בקריוקי.
די, וואו.
כן, יש, אז אלמנט הפנטזיה באמת פועל פה, וגם מרי ג'יי בלייט התגלתה בקריוקי, כי זה נותן לך, להרבה אנשים עניים לא היה, אין את הפלייבק, אבל עכשיו כמובן יש לכל אחד ביוטיוב, אבל זה נותן להם את הקהל, זה נותן להם את הצעד הראשון להגיע לקריירה, ואם יושב שם מישהו בחדר ואומר, אוקיי, זה הכוכב הבא, אז אולי אתה טיילור סוויפט הבא. אז בוא נסיים ונשמע זמר שאולי הוא באמת הכוכב הבא. נשאין למאזינים להחליט.
בבקשה, תודה רבה לאחרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה לך. המלכה יורדת אל העם, גמישות התנהגותית נצפתה בקרב מלאכות של נמלי אש, או במילים אחרות, המלכה התחילה לעבוד ולא רק להטיל ביצים. עד כה היה ידוע על גמישות התנהגותית בקרב נמלים, אבל לא בקרב מלאכות. מלכה בדרך כלל הטילה ביצים וזהו, אבל מתברר שלא, לאחר מניפולציה שהחוקרים ערכו בקן נמלים, מחצית מהנמלים העובדות הוצאו מהקן, המלאכות הפשילו שרבולים. והחלו לטפל בביצים, בזחלים ובגלמים, ממש כמעט בא לי לומר כאחד האדם, אבל לא ממש. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, ומהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום.
שלום דודו.
למד אותנו על הגמישות, שוב, זה נשמע לי מכבסת מילים, גמישות התנהגותית. המלכה נאלצת לעבוד.
כן, בדיוק, זה המונח המקצועי, גמישות התנהגותית, וזה באמת משהו שהוא מאוד חשוב ומוכר מכל מיני חיות חברתיות, גם חרקים חברתיים, אבל גם אצלנו כמובן חשוב מאוד שתהיה גמישות חברתית. אם בן אדם מסוגל לעשות רק דבר אחד, אז זה בעייתי, הוא לא, כנראה לא ישרוד יותר מדי טוב. אז זה משהו שהוא מאוד מעניין בחרקים חברתיים, וכאן יצא איזה מחקר חדש, כמו שאמרת, בנמלי אש, שהראה כאן גמישות התנהגותית אצל המלכות, שזה משהו שלא היה ידוע לפני זה, לא בנמלי אש ולא בכלל. בעצם הם מצטטים איזשהו מחקר קודם מסוג אחר של נמלים, שבדק את זה ולא ראה תופעה כזאת, אז זה באמת משהו מפתיע ומעניין, שהם רואים שהמלכות בתנאים מסוימים. כן, צריך להסביר שזה בעצם, זה לא משהו שקורה בדרך כלל, כן, בדרך כלל, כמו שאמרת, יש לנו כן טיפוסי של נמלים, או לא משנה, גם בחרקים חברתיים אחרים כמו בדבורת הדבש, המלכה יושבת בתוך הכברת, מטילה ביצים, לא עושה שום דבר אחר, והפועלות עושות את כל העבודה, כן? ויוצאות להביא מזון ולטפל בצאצאים וכו'. אז באמת כאן הם עשו איזושהי מניפולציה בניסוי, שבעצם, שהיא מניפולציה מלאכותית, אבל היא מסמלת מצב שיכול לקרות בהחלט בטבע, כן? אם תחשוב שכן של נמלים, לא יודע, אצלך בגינה, ובא דוב נמלים ואוכל חצי מהנמלים של הקן, מהפועלות שיוצאות לאסוף מזון. ועכשיו הקן הוא במצוקה, הוא בבעיה, פתאום יש לך חצי מכוח העבודה, ואין את כל מי שהיה קודם שעשה את כל המשימות של להחזיק את הקן. ואז במצב כזה אתה מצפה לראות איזושהי גמישות, שהאוכלוסייה של הקן פתאום משנה את ה... אז מה שהראו במחקרים קודמים, זה שאם יש איזושהי חלוקה של תפקידים בין הפועלות, חלק יוצאות החוצה לשחרר, לאסוף מזון, וחלק נשארות ועובדות בתוך הקן, מטפלות בצאצאים ובמלכה, אז ברגע שנגיד בא מישהו ואכל את הפועלות שיצאו החוצה, אז קצת אחרי זה, לאט לאט, הפועלות שעובדות בתוך הקן יחליפו תפקיד, יעברו לעבודה מחוץ לקן, שזה מאוד הגיוני וצפוי. מה שמעניין כאן זה שזה לא רק הפועלות יודעות לעשות את זה, אלא גם המלכות. זאת אומרת, זה מה שהם עשו בניסוי, הם פשוט החזיקו, זה ניסוי שנעשה בפורטו ריקו, על ידי שני חוקרים פורטו ריקו, שלקחו למעבדה מושבות של, פשוט לקחו את הקן של נמלי אש, מהשטח לתוך המעבדה, החזיקו אותם במעבדה, ואז פשוט יום אחד באו ולקחו להם חצי מהפועלות. זה כן שהיו לו כמה מאות פועלות, נגיד 400, פתאום יש לו רק 200. ואז כן צריך להגיב לזה, ומה שהם רואים זה שהמלכות מתחילות לטפל בצאצאים, שזה משהו שהם לא עושות בדרך כלל, כי הפועלות עושות את זה, לטפל בביצים, בזחלים, בגלמים של ה... נמלים החדשות שמתפתחות, ויותר מזה אפילו המלכות יצאו מהקן והלכו לאכול, לקחת מזון בעצמם ולא ישבו וחיכו שיבואו ויאכילו אותם, כמו מה שקורה בדרך כלל.
וואו, אז דבר כזה עשוי באמת לשפר מאוד את סיכויי ההסתברות של המושבה, נכון? זה משהו שהוא מאוד חשוב.
כן, זה הרעיון, שבעצם ככה הגמישות היא הכרחית כדי להתמודד עם כל מיני מצבים לא צפויים ולא נעימים כאלה שיכולים לקרות בחיים. והחברה צריכה להתגמש מבחינת כל הארגון החברתי וחלוקת המשימות בתוך החברה. ובמיוחד העניין של השינוי של ההתנהגות של המלכות הוא במיוחד חשוב, כנראה במיוחד משמעותי במינים כמו נמלת האש, שבכן שנמלת האש יש לא מלכה אחת, כמו בדרך כלל, רוב הסוגים של הנמלים, יש רק מלכה אחת בקן, אבל אצלם יכולות להיות 10 מלכות בתוך קן, כל קן, כן, נגיד כמה מאות פועלות ו10 מלכות. ואז 10 מלכות יכולות בעצם לעשות משהו מועיל שפתאום צריך, שפתאום יש מצוקה. אז זה מה שקורה, זה מעניין, כי בעצם לא היה ברור מאליו שמלכות בכלל יש להם את היכולת הזאת, שבכלל יש להם את התכונות הנדרשות, את היכולות הנדרשות, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה של הקוגניטיבית, מבחינת ההתנהגותית, שמסוגלות לעשות את מה שהפועלות עושות.
ומה שמוביל אותי לשאלה, איך זה קורה ברמה ההורמונלית? מה, יש חומרים כימיים שבסופו של דבר משנים את תפקיד המלכה?
כן. בהחלט, זה גם משהו שהם הסתכלו עליו במחקר הזה, הם בדקו שני הורמונים משמעותיים, שכמו אצלנו הורמונים שולטים בכל מיני תהליכים בגוף, הוא למשל הורמון גדילה, אז גם אצל נמלים חלק חשוב, השליטה מבחינה ביולוגית, איך שנקבעים ההבדלים בין המלכה והפועלת, היא בעזרת הורמונים מסוימים, שאצל המלכה יש יותר הורמון גדילה מסוג אחד ופחות הורמון מסוג אחר, וזה גורם למלכה להתפתח בצורה מאוד שונה, וגם מבחינה פיזית, הגוף שלה נראה לגמרי אחרת מגוף של פועלת, וגם מבחינה התנהגותית. ורואים שכשפועלת משנה תפקיד, כן, דיברנו קודם על פועלות שעובדות בתוך הקן ויוצאות מחוץ לקן, אז משתנות הרמות ההורמונליות של הפועלת, וזה בעצם מה שכנראה גורם לה להחליף מסוג מסוים של התנהגות לסוג אחר של התנהגות. אז גם אצל המלכות האלה הם בדקו את זה, הם בדקו את הרמות ההורמונליות וראו שבעצם הרמות ההורמונליות של המלכות האלה משתנות בצורה דומה לשינויים שכבר מוכרים מהפועלות. זאת אומרת, גם אצל המלכות האלה ההתנהגות משפטת את ההורמונים.
אני אומר שהמחקר הזה הוא מבחינתי גם עשו להיות מטאפורה לחיים ולנציגי ציבור וכולי, אבל אולי אפשר להתייחס אליו רק כמשהו שהוא קיים בטבע. תודה לך על הדברים, דוקטור יעל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. תודה לך.
תודה לכם, שמחתי.
איך תדעו שהחלב שלכם לא בילה שעה בשמש לפני שהגיע למקרר בחנות? איך תדעו איכן ומי כתב את פולי הקפה שלכם? הכירו את ברנדמרק, פלטפורמה שמבוססת על טכנולוגיית בלוקצ'יין, שתגלה לנו מה באמת עבר על המוצר עד שהוא מגיע לידיים שלנו, משלב הגידול או ההפקה, ועד הגעתור לבית הצרכן. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל, מנהל פיתוח עסקי בחברת ברנדמרק, מיכאל בר זאב, שלום.
שלום, שלום, תודה רבה לכם.
קודם כל, למד אותנו איך אתם יודעים, איך עולים על המידע הזה, ואז נדבר על האם לא מדובר בהלעתת מידע ואת מי זה אמור לעניין. אבל בוא ספר לנו קודם כל, איך מתחקים אחרי עקבות אותו מוצר?
יפה. אז ככה, אנחנו בעצם עובדים עם הלקוחות שלנו, ובעצם עולים איתם ביחד במעלה שרשרת ההספקה שלהם, עד שאנחנו מגיעים למעשה למה שנקרא חומרי הגלם. ובעצם אנחנו יודעים לעבוד גם עם חוות, גם עם מגדלים, גם עם מפעלים, ובעצם לנטר מה שקורה בתוכם. אנחנו עושים את זה בעזרת סנסורים, בעזרת מצלמות, בעזרת חיוויים ידניים, ובעצם משתמשים בכל אמצעי טכנולוגי שניתן לחבר לתוך המערכת בכדי לאגור נתונים. אנחנו בעצם מתחילים, כמו שאמרתי, עם חומרי הגלם, אבל יורדים ביחד בשרשרת ההספקה ממש עד למוצר הסופי או עד בית הלקוח, ובעצם עוברים בכל תחנה שבו המוצר עבר, עושים בדיקות בכל תחנה, ובעצם מוודאים שהמוצר נשמר בצורה מיטבית, שהאיכות שלו היא גבוהה, ובעצם אנחנו מציגים נתונים לצרכן, אבל לא רק לצרכן אלא גם פנימיים לחברה עצמה. וכמו שאתה אומר על התת נתונים, אנחנו משתדלים לתת...
תראה, זאת תמיד השאלה. אנחנו יודעים שהצרכנים הופכים להיות יותר ויותר כאלה שמעוניינים במידע. אנחנו רוצים לדעת מי כתף את פולי הקפה, ואנחנו רוצים לוודא שלא מדובר בניצול של בני אדם בעולם שלישי וכולי. אבל אתה יודע, אני מקווה שכולם מעוניינים במידע הזה, אבל אנחנו גם חיים בעידן שבו העודף מידע גם גורם לאנשים לבלבול.
אבל אנחנו לא בקטע של להלאות, אבל אנחנו כן רוצים בכל פרויקט שאנחנו עושים לתת בעצם איזשהו יתרון ללקוח שלנו. זה אומר לצורך העניין שאם אנחנו עובדים עם חברה שעושה קפה, אנחנו רוצים לוודא, כמו שאתה אומר, שבאמת יש סחר הוגן בשדה, שהפולים עוברים תהליכים בריאים ונכונים. בדוגמאות אחרות ניתן לדבר על תאריך אחרון לשיווק של דג, שזה דבר שהוא מסוכן אפילו, ניתן לדבר על תאריך אחרון לשיווק של בשר. אנחנו עוסקים גם במחקר בנושא פירות וירקות. אם אנחנו מדברים בישראל, יש בעיה מאוד רצינית עם בננות, מנגויים ואבוקדויים שמגיעים לסופרמרקט בוסרי, ובעצם לא עוברים לשלב הבשלה אלא ישר עוברים לשלב הריקבון. את הדבר הזה, ביחד עם משרד החקלאות, אנחנו מתחקים אחר הבעיה ומנסים לפתור אותה בעזרת סימון של מוצרים.
עכשיו, אתם בודקים מוצר מוצר או שזה ברמה הכללתית?
סליחה?
אתם בודקים מוצר מוצר? זאת אומרת, אני אוכל לדעת אם החלב הספציפי שאני קונה, קרטון החלב, החלב הוא הופקר בשמש, או שאתם רק בודקים את זה ברמת ההכללה?
ברמת הקרטון לא ניתן לשים איזשהו סנסור, מפני שאז אתה תשלם בעצם כ-100 שקלים על קרטון חלב, וזה לא אפשרי.
הבנתי.
אבל ברמה של בטש אנחנו יודעים להיצמד גם למסעיות וגם לארגזים, ובעצם לעשות מה שנקרא cold chain management, לשמור על איזושהי טמפרטורה שלא יורדת מתחת למשהו או לא עולה מעל משהו.
עכשיו, למד אותנו על טכנולוגיית בלוקצ'יין שעליה שמענו בהקשרים של מטבעות וירטואליים וכו', איך זה קשור לחברה שלכם?
בשמחה. בהצלחה רבה. בעצם הבלוקצ'יין, בוא נתרגם את זה לעברית, מסד נתונים מבוזר, הוא בעצם משחרר למעשה אותנו מהמסד נתונים הסנטרליסטי של חברה מסוימת. זאת אומרת, בבלוקצ'יין אין בעלות על מסד הנתונים, אף חברה ואפילו הלקוחות הגדולים שלנו, שהם חברות בסדרי גודל, מה שנקרא, קונגלומרטים עולמיים, לא רשאים ולא יכולים ברמה הטכנית לגעת בנתונים שהקודמים להם בשרשרת הזינו. זאת אומרת, אם החווה היא מדווח שיש בעיה, לא ניתן יותר להסתיר את הנושא הזה מהלקוח, ויעצר אותו בטש ולא יגיע ללקוח, מפני שלא יהיה ניתן למכור אותו. אנחנו מתעסקים גם בדברים שהם ממש ברמה של סכנת חיים, אנחנו מדברים על מה שנקרא אבקת סימילקס, סימילר טו לקטוז, תחליפי הנקה, כמו שאנחנו מכירים לפני כמה שנים היה תקרית מאוד מאוד מצערת עם רמדיה. בדברים האלה אנחנו יודעים לתת מענה מאוד מאוד טוב, וכאן בעצם אנחנו מאמינים שהבלוקצ'יין נותן פתרון של מה שנקרא trustlessness. זאת אומרת, אתה לא צריך יותר לסמוך על אותו קונגלומרט שאומר לך דבר כזה או אחר, אלא יש לך נתונים שהגיעו ממעלה שרשרת ההספקה שאינם תלויים בו ומדווחים לך דיווחים עצמאיים. בעצם כל השחקנים שמשתתפים באותה שרשרת הספקה מדווחים נתונים, המסד נתונים לא שייך לאף אחד מהם, ואף אחד מהם לא יכול לשנות נתונים של מישהו אחר.
ובסופו של דבר, החברות שמייצרות את המוצרים צריכות להסכים לזה, זאת אומרת, זה שיתוף פעולה ביניכם לבין החברות עצמן, נכון? היצרנים.
נכון מאוד, אבל לא רק בין החברות עצמם, אלא בעצם במעלה שרשרת ההספקה יש לך את כל מי שמשתתף בהפקה של אותו מוצר, וגם הם משתתפים, לא כולם משלמים אגב, זאת אומרת, את החוואי מבוליביה אני לא מבקש ממנו כסף, אבל מתחתיו כבר זה מתחיל להיות מעניין. ובעצם מה שקורה זה שהעולם מתחיל להתעורר לנושא הזה של שקיפות. בארצות הברית ה-FDA החליט שבכל המוצרים שיש בהן איזושהי סכנת חיים ברמה של אכילה, אם זה דגים, אם זה בשר, אם זה פירות וירקות מסוימים, החל מעוד שנה וחצי יאלצו לתת בעצם מסלול מלא ועקיבות מלאה לאותם מוצרים בכל ארצות הברית, ובעצם המון מהלקוחות שלנו נדרשים לבצע את הדבר הזה עבור החקיקה החדשה, שאני מקווה שבשנים הקרובות תגיע גם לישראל, לפני שזה צעד צרכני אדיר, שממש פותח לחלוטין כל מוצר ומוצר להבנה מלאה של מה עבר עליו. זה משהו שלא היה עד היום, זה מהפכה של ממש.
לגמרי, תודה לך מיכאל בר זאב, מנהל פיתוח עסקי בחברת ברנדמרק. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, יום מצוין.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בטירוף הסיילים של בלק נובמבר בצל קורונה. האם המגפה גרמה לנו לקנות פחות ולזהם פחות? שלום למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה, ונובמבר
שמענו לא
שמח.
מעט סיילים, גם בלק נובמבר, גם יום הרווקים הסיני, יש, אנחנו מוצפים בימי מחירה לקראת סוף שנה, כולם מוכרים הכל.
נכון, זה נקרא טירוף הקניות של נובמבר, ומדובר פה על רצף שמתחיל כבר ב-11-11 ביום הרווקים הסיני, שהתקיים בשבוע שעבר. עכשיו, אנחנו מדברים פה בעצם על מסורת חדשה יחסית, למשל יום הרווקים הסיני הזה, התחילה מתוך התארגנות של הרווקים הסינים שיצאו נגד התרבות שדוחפת אותם להתחתן. מסתבר שבסין אתה פחות נחשב מבחינה חברתית אם אתה רווק, וזאת הייתה סוג של קריאת תיגר שלהם על הסטטוס הזה בחברה. אני מדבר בסך הכל לסוף שנות ה-90. והם עשו חגיגות, מדובר בהרבה אנשים מן הסתם, חגיגות, יצאו לדייטים, ערכו מסיבות וגם קנו לעצמם מתנות. היום הזה נבחר בגלל המספר הזה, שהוא המספר הכי בודד בשנה, 1-1-1-1, 11 לנובמבר. כמובן שהחברות המסחריות מצאו את היום הזה כעוד תירוץ לייצר הנחות ולהעלות בצורה משמעותית את המחירות. ואם האוכל בא התיאבון, וכמובן מה שהגביר את כל הסיפור הזה, זה הייתה כניסה מסיבית של מחירות באינטרנט. עכשיו אנחנו מדברים על זה שב-2009 הגיעו המחירות ביום הרווקים הסיני לסכום C של $76 מיליון. עכשיו, זה לא נשמע כרגע כל כך הרבה, אבל אז נכנס לעניין בכוח ג'ק מה של אליבאבא, ואימץ את היום היקר הזה תרתי משמע לחיקו, וכבר בשנה לאחר מכן, ב-2010, המחירות זינקו ועברו את רף מיליארד הדולר, והיו 1.4 מיליארד דולר. ב-2011 הם עברו את רף 2 מיליארד הדולר, והשנה, זה היה בשבוע שעבר, הנתונים פשוט לא יאמנו. מדווחים על זה שקבוצת אליבאבא דיווחה על יותר מ-75 מיליארד דולר בסוף שבוע של 3 ימים. סכום מופרך לחלוטין. זאת עלייה של 26% מהשנה שעברה, והמחירות של המתחרה של אליבאבא, JD.com, חברה שאמזון למשל מושקעים בהם, עלו ב-33% והם בסך 46 מיליארד דולר. כלומר, אנחנו פה במחירות בלתי יאמנו. כמובן שהמון חברות אחרות עלו בצורה דרמטית במחירות שלהם, ולמעשה כל המותגים הגדולים בעולם מעורבים במחירות של היום הזה. עכשיו צריך לציין שרוב המחירות הן בסין, יש כמובן מחירות גדולות בארצות הברית ובאירופה, ויש עוד כמה מדינות מצטיינות, ופה אנחנו נכנסים לעניין, כי ישראל היא אחת המדינות המצטיינות בעולם בקניות אונליין. והשנה יש פה איזשהו סיפור שהסינים רואים את העלייה הגדולה במחירות כסימן לניצחון על מגפת הקורונה. כלומר, הם יוצאים מהירידה הגדולה במחירות שקרתה בכל החודשים הארוכים האלה, ופתאום מחירות מאוד מאוד גדולות.
וכמובן, ביום שישי... יש לזה כמובן גם צד אפל וכו'. אני משער שהקניות האלה, אתה יודע, מייצרות הרבה מאוד פסולת, ואנשים קונים דברים מיותרים, ומוזר מאוד שדווקא בתקופה שבה אנשים במצוקה כלכלית יחסית, עדיין מתנהלת חגיגה כזו.
נכון, נכון, רגע, אבל אני רק רוצה עוד שנייה אחת לספר על שיש את בלק פריידיי, שהתחיל בעצם ביום שישי האחרון. דרך אגב, הרעיון של זה נשמע שם אפל כזה, אבל הרעיון המקורי שעומד מאחורי השם בלק פריידיי היה לעבור מאדום, מהמחירות הלא טובות, מהמינוס, לשחור, שהוא החיובי, על ידי זה שהם רצו להיפטר מהמלאי. אנחנו בכלל, כל התקופה הזאת היא קשורה לקריסמס. פעם היה רק קריסמס, מחירות של חג המולד בדצמבר, וחג ההודיה וסוף שנה האזרחית, והעריכו את זה, בעצם זה מתחיל כבר בנובמבר, או בסוף אוקטובר כבר מתחילים הדברים האלה, והשנה, בגלל הקורונה, המבצעים של בלק פריידיי הוארכו לעוד כמה ימים עד לממש חודש בחלק מהמקומות, ולכן אין לנו עדיין נתונים סופיים של המחירות, אבל באופן לא מפתיע מסתמנת עלייה גדולה במחירות. עכשיו, בעצם דיברת על הדבר הזה, זאת אומרת, איך יכול להיות? אבל אנשים, באמת הרבה מאוד אנשים בעולם, יש להם כסף והם לא יכלו לבזבז אותו. זאת אומרת, אי אפשר לטוס ברוב המקומות, קשה מאוד לצאת לחופשות, אנשים נשארו בבתים, חלק מהאנשים שנכנס להם כסף לא יודעים איפה לבזבז אותו והם התרגלו לבזבז אותו. וגם יש פה את העובדה הזאת שאתה מרגיש שאתה דופק את המערכת ואתה יכול לקנות נורא 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 בזול. ויש פה את הסיפור הזה שאנחנו מכורים אליו, הוא הריגוש הזה מהמוצר. אנחנו מתרגשים מלקנות דברים חדשים, שכנעו אותנו בסרטים ובפרסומות, שיש התרגשות גדולה מלקנות בגד חדש, מלקנות איזה מכשיר אלקטרוני חדש, לשדרג את עצמנו. אבל מסתבר שכל הסיפור הזה מתקצר והולך עם הזמן. זאת אומרת, פעם יכולנו לקנות איזה בגד חדש והיינו מתרגשים ממנו כמה ימים, והיום מדובר כבר בכמה דקות. אנשים קונים את הבגד, מעלים איזה תמונה, באינסטגרם או בטיק טוק או באיזשהו מקום, וטק זה נעלם. דבר נוסף שצריך פה לשים לב אליו, ומכיוון שיש פה מעורבת פה תעשיית האופנה והטקסטיל, בחלק מסיבי ראיינתי את עתניאל גדג' שהוא מומחה לשרשראות ייצור מקיימות בתחום האופנה. אנחנו מדברים פה בעצם על היכולת של החברות לייצר יכולת לוגיסטית אדירה, להעביר כמויות אדירות של, במקרה הזה של אופנה, של בגדים, ממקום למקום, לייצר במסות אדירות ולהביא את הסחורה בזמן, ומדובר פשוט בכמויות מופרכות לגמרי של סחורה. אבל להגיע בזמן לפני שאנשים מתחרטים ומתחילים להחזיר, מותר להם להחזיר את הבגדים ואת את הנעליים, לפני שהם מחזירים את זה ולפני שהם מתחרטים על הוצאות הענק שהם עשו. ויש נתונים גם בסיפור הזה. קודם כל יש את, יש את יום ההנגאובר, זה נקרא, והוא הולך לקרות כמו כל שנה בערך בשני לראשון, בשני לראשון 2021, היום הראשון של השנה החדשה, אחרי ההנגאובר של הראשון לראשון, ויש החזרות אדירות של בגדים, של ציוד, של הרבה מאוד דברים. עכשיו, בשוק האופנה צריך להבין, זה לא רק סתם בזבוז סביבתי, המון המון אנשים מחזירים בגדים שהם קנו, וחושבים שהם החזירו את זה ואז כאילו אורזים את זה בחדש ושולחים את זה. אבל עוד פעם, אנחנו חוזרים פה לעניין של הלוגיסטיקה. הלוגיסטיקה היא כל כך מסובכת, שקשה לחברות לעשות את זה, ותכלס, רוב ההחזרות הולכות להשמדה ולהתמנה. דיברנו על זה בעבר, על העניין של השמדה של בגדים. במקום לפתוח את האריזות ולהתחיל למיין אותם ולסדר אותם ולנסות למכור את זה מחדש, זה פשוט לא משתלם להם כלכלית. הם גורסים את הכל ומטמינים את הכל, ומדובר,
בשנה שעברה הייתה עלייה.
סליחה?
מה עם תרומה? אי אפשר לתרום? למה להשמיד את הבגדים?
החברות לא רוצות לתרום את זה, גם קשה מאוד לתרום את זה, אבל בגדול לא רוצים לקחת בגדים שנמכרו כרגע במחיר מלא ולחלק אותם. זאת אומרת, ההנחה היא שאתה לא רוצה לקנות בגד בסכום כסף מלא, או כן, אפילו כן, בהנחה, ברור. ואחר כך לראות איזה מישהו מסתובב איתו שברוך שהוא קיבל אותו בחינם. זה מוריד את הערך של המוצר, והיום ההחזרות, זה פשוט עניין לוגיסטי, זה כל כך מסובך לעשות את זה, אפילו להעביר את זה לתרומה זה מסובך, ולפקח על כל העניין הזה.
ובשורה התחתונה, הישראלים הצטרפו לחגיגות האלה ובגדול, אה? זה תופס.
ההצטרפות, הישראלים הצטרפו לזה בענק, בהרבה יותר ממה שהיה אפשר לצפות. עכשיו, תכלס, אנחנו חייבים באמת לשאול מה אפשר לעשות עם כל כך הרבה דברים. רוב האנשים לא לובשים את הבגדים שהם קונים, לא משתמשים עם המוצרים האלה, קונים הרבה מאוד שטויות, ומישהו משלם את המחיר האמיתי של הקניות האלה.
אני מסכים איתך. תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה לך.
תודה רבה.
ובפינת הביולוגיה נעסוק בריקוד המים המסונכרן של ציפורי חוף נדירות, ריקוד שמסייע להן לתפוס את המזון. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת אקסטרמדורה בספרד ופורסם בכתב העת Behavioral Ecology, מנסה לפענח את הטכניקה מאחורי הריקוד ולהבין איך זה באמת קורה. שלום לורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום שלום.
מה כל כך מיוחד בריקוד הזה שהוא עכשיו העלה את אותן ציפורי חוף נדירות לכותרות?
אז קודם כל, הציפורים האלה לציפורים שנקראות שחיינית, או פלרופוס, זה השם של הסוג הזה של הציפורים, ולעופות מים ממשפחת החרטומניים, ויש בסוג הזה שלושה מינים שונים שחיים בחצי הכדור הצפוני, הם נודדים דרומה לפעמים, חלקם אפילו מגיעים לישראל, יש שם שחיינית צרת מקור, רחבת מקור, הם נראה שמגיעות אלינו, ושחיינית ווילסון. עכשיו, הן ציפורים לא גדולות. הן ציפורים שאוכלות וחיות במים. הן אורכן בערך עד 25 סנטימטרים באורך. עכשיו, יש שם כמה דברים מעניינים לפני שנגיע לריקוד המוזר הזה שלהם, כי הנקבה היא קצת יותר גדולה מהזכר בדרך כלל, והיא גם בדרך כלל יותר צבעונית ממנו. וזו התנהגות שהיא שונה, זה מראה שהוא שונה מהמאפיינים שמאפיינים בדרך כלל ציפורים, כי בדרך כלל הזכר הוא זה שיותר גדול מהנקבה בטבע, ובדרך כלל גם הזכר הוא זה שיותר צבעוני, זה הפוך ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים. כי כשיש הבדלים בין זכרים לנקבות, ובדרך כלל הזכר הוא גדול יותר ומקושט יותר, הסיבה היא שבדרך כלל בציפורים הנקבה היא זו שמתקלת בצאצאים, היא זו שדוגרת, ולכן היא צריכה הסוואה יותר טובה. אצל השחיינית יש היפוך במגדרים. כלומר, הנקבה הצבעונית מחזרת אחרי הזכרים, אחרי הטלת הביצים היא נעלמת, היא הולכת לחפש זכר אחר, להעמיד איתו צאצאים, להזדבב איתו, והזכר הוא זה שנשאר לטפל בהם והוא זה שגם יישאר בזמן שהיא מתחילה כבר את עונת הנדידה, הוא יישאר, יסיים לטפל בצאצאים, ורק אחר כך יתחיל לנדוד. אז זה דבר אחד שכבר שונה מציפורים שאנחנו רגילים אליהם בדרך כלל להתנהגות שלהם. עכשיו, ההתנהגות השנייה המוזרה זה באמת אותו ריקוד של, של השחייניות, כי יש לה הרגלי אכילה, הריקוד הזה קשור להרגלי אכילה, והיא אוכלת במים. היא ניזונה מיצורים קטנטנים, מחרקים, מסרטנים שנמצאים במים, ומה שהן עושה זה שהן צוחות במעגלים. עכשיו, לנסות את זה, אם תחשוב על שני פדלים כאלה שהן צוחות בעזרתם, שזה הרגליים שלהן, אז היא בעצם מפדלת מהר יותר בעזרת רגל אחת מאשר עם השנייה. וזה יוצר מעין התנהגות, התנועה כזאת של סיבוב במקום, והסיבוב במקום זה יוצר מערבולות. והמערבולות האלה גורמות לזרימה של מים מהקרקעית, והזרמים האלה מרימים יצורים קטנטנים מהקרקעית, ובעצם זאת הדרך שבה הן מזונות. אז היא בעצם מסתובבת במקום, ותוך כדי מנקרת את המים, ומסנן את, את היצורים הקטנטנים מהמים. עכשיו, אם רואים אחת כזאת, אוקיי, אז היא רוקדת, אבל כשרואים קבוצה כזאת, או להקה של צחייניות, ששתות כולן במעגלים סביב עצמן, זה מרגיש, וזה נראה קצת כאילו מקולקלות. ובמשך שנים אחת התהיות הייתה האם יש להם באמת איזושהי חוקיות. קודם כל, האם הן תמיד מסתובבות לאותו כיוון, האם יש להם איזושהי העדפה, אם הן שמאליות או ימניות, ומעבר לזה, האם יש איזשהו סינכרון בתוך הקבוצה, אולי יש להם איזושהי חוקיות בדרך שבה הן מסתובבות. עכשיו, מה שאהבתי במחקר כשקראתי את המאמר הזה, זה שהרעיון למחקר הזה צמח בעצם בעקבות הקורונה. כי הייתה כאן קבוצה של חוקרים, אורניתולוגים, חוקרי ציפורים בספרד, שפתאום הבינו שכל עבודת השטח שלהם מבוטלת בגלל הסגר, ובגלל שהם אקולוגים והם חוקרים התנהגות ועושים את הצפיות על בעלי חיים, הם פנו אל הטבע האלטרנטיבי של תקופת הקורונה, והם פנו בעצם אל האינטרנט. והם אספו יותר מ-900 סרטונים של שחייניות, שצולמו בצפון ודרום אמריקה, באירופה ובאסיה, והם בדקו את הצורה של הסיבוב ואת העדפה של הסיבוב אצל הפרטים בסרטון. אז הם בדקו באמת את שלושת המינים של השחיינית, רחבת מקור, צרת מקור ווילסון, והדבר הראשון שהם רצו לבדוק זה האם יש העדפה, האם הן יודעות להיות ימניות או שמאליות. והם היו צריכים בשביל זה פרטים שמופיעים כמה פעמים בכמה סרטונים שונים, כדי לראות אם יש כאן איזושהי הדירות, אם התוצאה הזאת חוזרת על עצמה כמה פעמים. ומתוך 73 פרטים ב-900 הסרטונים שחזרו על עצמם כמה פעמים, הם ראו שרק שלושה החליפו כיוון. כלומר, יש אפשר להגיד שיש שחייניות ימניות, ויש כאלה שהן שמאליות, וזאת איזושהי תכונה שלהן. והדבר השני שהם שמו לב אליו, שבלהקות, שהיה בהם שילוב של פרטים ימניים ושמאליים, אז הציפורים העדיפו להסתובב ליד כאלה שמסתובבות כמוהם. כלומר, אם אני מסתובבת ימינה, אני עדיף לעשות את זה קרוב ליצור לפרט אחר, שגם הוא מסתובב לאותו כיוון כמוני. והם הסבירו שבזמן שהציפורים מסתובבות במים, הן גם צפות ככה, נודדות, גולשות לצדדים. גם כדי, בעצם כדי לחפש עוד אזורים שהם לא כיסו אותם ואולי יש בהם עוד מזון. אז יש שם איזושהי מדידה לצדדים. והטענה היא שכששתי ציפורים מסתובבות בכיוונים מנוגדים, אז בגלל הזרמים יש יותר סיכוי שהן יצופו אחת לכיוון השנייה, ובמקרה הגרוע הם התלבשו, או שסתם התחרו על, על, על אותה חלקת מזון, ובעצם הם הראו שסטטיסטית פרטים ששחו בקרבת פרטים שהסתובבו כמוהם לאותו כיוון, אז היו אצלם הרבה פחות התלבשויות והרבה פחות מאבקים על, אותו, על אותה חלקת מזון. והם השוו את זה, השוואה נורא יפה לאנשים שמאליים וימניים, שיושבים זה לצד זה סביב שולחן האוכל, ומתנגשים כל הזמן עם המרפקים. עכשיו, הם אומרים שבעצם יש כאן איזשהו כלל אצבע, של לאכול תמיד ליד זה שמתנהג כמוך, וזה שזה מונע חיכוכים, בגלל שקצב האכילה שלהם הוא כזה, שזה קצב של 180 ניקורים בדקה. אז עדיף מאוד שלא יהיו לך תאונות, כי אז זה יוצר איזשהו בלגן בתוך הקבוצה. אז זה בעצם הסיפור של הסינכרון שלהם.
טוב, אכן מרתק. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
ו- פסטיבל טרנסמיט למדע ולאומנות מחר ומוחרתיים בחינם ואפילו לא צריך לצאת מהבית. מדובר בפסטיבל בינלאומי הראשון מסוגו בישראל שמציג שיתופי פעולה בין עולם המדע לעולם האומנות באמצעות הופעות, ניסויים חיים, פאנלים ופעילויות לילדים. מחר אתם מוזמנים לצפות בשידורים החיים ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, אוניברסיטת תל אביב, וביום שישי השידור החי הוא ממוזיאון פטר לאומנות ולמדעי הננו שבאוניברסיטת בר אילן. שוב, השידורים הם ללא תשלום, רק צריך להירשם ב-transmit2020.org, transmit, אבל תמיד כותבים כמו פגישה, meet2020.org. אנחנו שמחים לומר שלום ל... מלחין ואומן הסאונד המציג את הניסוי וריאציות סינכרון במסגרת פסטיבל טרנסמיט למדע ולאומנות, אלעד שניידרמן, שלום לך.
בוקר טוב.
ספר לנו קצת על הפרויקט שלך ואז על החיבור לפסטיבל.
בעצם זה פרויקט, פרויקט של מחקר ויצירת אומנות שכבר רץ במשך כבר כמה שנים, עוד לא ממש הוצג, אבל כבר נכתבו עליו מחקרים, אפילו פורסם בכתב העת Nature. בעצם זה יוזמה של מוזיאון הננו בבר אילן, שהפגיש ביני לבין הפיזיקאי מוטי פרידמן. ובעצם אנחנו נפגשנו, ועניין אותנו מאוד העניין הזה של סינכרון בין אנשים. בעצם זה תחום, תחום הסינכרון, תחום שנחקר רבות בטבע, בביולוגיה, במלא תחומים אחרים.
שוב, אנחנו מדברים על תאום בין אנשים, כשהרי אנשים מוחאים כפיים, אז נכון, יש מין דינמיקה מוזרה של מחיאות כפיים אקלקטיות, ואז פתאום מצטרפים ביחד כזה, קורים דברים בכל מה שקשור לסינכרון בין בני אדם, ואתה בחנת את זה מדעית, אבל גם קצת אומנותית.
נכון. בעצם כשאנשים מוחאים כפיים, שזו תופעה שכולנו מכירים, יש לנו כאן תופעה שאנחנו יודעים שאנשים מסתנכרנים, ואנחנו לא בדיוק יודעים איך, כי אנחנו לא יודעים למה אנשים מקשיבים ואיך כל בן אדם מגיב, כי אין לנו בעצם איזושהי שליטה, ואנחנו יצרנו מערכת שאנחנו בעצם שולטים ובעצם יודעים מה כל נגן, במקרה הזה אנחנו בודקים כנרים, מה כל נגן שומע ולמה הוא מתייחס. אז בעצם בנינו מערכת של תקשורת בין כנרים חשמליים, וזה חשוב שהם מנגנים בכינור חשמלי, כי הם שומעים את הסאונד של הכינור רק דרך האוזניות, גם את הסאונד של עצמם מנגנים ושל הכנרים האחרים, ואנחנו יכולים להחליט בעצם מי מהכנרים הם שומעים. אני יכול דרך המערכת להחליט שכנר ספציפי שומע את הכנר הזה והזה, או שהוא שומע מספר כנרים אחרים, ובעצם יצרנו איזה שהם רצפים, רשתות כאלה של תקשורת, כל מיני צורות, צורות של רשתות של תקשורת, ולתוך הרשת הזאת הכנסנו, בוא נגיד, סוג של קלקול, באמצעות דילי. יצרנו איזשהו איחור בתוך המערכת של דילי בין הכנרים, ובשלב הראשון, כצפוי, נוצר איזשהו סוג של כאוס, בגלל שהכנרים לא ידעו בדיוק איך להסתנכן אחד עם השני, הם איחרו, הם חלק הזדרזו יותר, יצרו, קרו הרבה טעויות של נגינה, חלק פעטו מאוד, והיה איזשהו סוג של כאוס במערכת, אבל להפתעתנו, אחרי זמן מה, שעכשיו אנחנו גם יודעים להתייחס לזמן הזה, המערכת סדרת עצמה. איכשהו הכל...
שמע, זה די... אני אומר שהניסוי עצמו הוא די מדהים, אבל ברשותך אני רוצה לשוב ולדבר על העובדה שמדובר בניסוי מדעי שאומנם נערך באמצעות כנרים וכולי בני אדם, אבל זה משהו שמוצג בפסטיבל, נכון? יוצג.
כן, כן, כן. אתה בטח מתכוון על הפן האומנותי של זה משהו שהיה כבר מההתחלה. זאת אומרת, אני מתעסק באומנות, אני אומן סאונד ומלחין, מוטי הוא מדען, ויש פה מקרה מאוד מאוד לא שגרתי. זאת אומרת, אנחנו מכירים שיתופי פעולה בעבר בין מדעים לאומנויות. בדרך כלל, כל תחום משיג איזושהי תובנה. בדרך כלל האומנות מציגה איזו תובנה של המדע באמצעים אחרים, מתרגמת איזושהי תובנה. אבל במקרה הזה, יש פה שילוב טוטלי. זאת אומרת, האומנות בעצם, בעצם הנגינה, הסיטואציה של הנגינה היא מה שמייצרת את החומר שהמדע חוקר. אז בעצם האיבנט שהכנרים מנגנים בו הוא הניסוי, והוא בעצם האירוע האומנותי עצמו. אז אני מסתכל על הדבר הזה כאומן סאונד, כמוזיקאי, לא מעניין אותי רק האובייקט של הסאונד עצמו, כמו שאני מסתכל על יצירה מוזיקלית שלעצמה, אני מסתכל על כל האיבנט הזה של איך הוא נראה, איך הוא מוצג, עצם הרעיון שאני שם נגני בתוך סיטואציה מעבדתית, כל הדבר הזה ביחד הוא בשבילי אובייקט אומנותי. ובשביל המדע הוא בעצם האובייקט המדעי האמיתי, זה לא, אין פה איזושהי הפרדה, אין פה איזה תרגום של אינפורמציה. המדען הוא סוג של, אפשר להגיד, מוזיקולוג שחוקר את התוצאה התיאורטית המוזיקלית שקרתה באמת.
וזה רק ניסוי אחד שיוצג, שוב, אנחנו נחזור אל הפרטים, טרנסמיט, פסטיבל טרנסמיט, מחר וביום שישי, מחר השידורים החיים יהיו ממוזיאון הטבע לשם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, וביום שישי שידור חי ממוזיאון פטר לאומנות ולמדעי הנאנו באוניברסיטת בר אילן. תודה לך אלעד שניידרמן, מלחין ואומן סאונד המציג את הניסוי וריאציות סינכרון במסגרת הפסטיבל טרנסמיט, מדע ואומנות. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים נעסוק באוכל כעבודת גבול על הגיאופוליטיקה של הבורש לדמיין את אוקראינה דרך מרק סלק. שלום לי פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום דודו.
אתה תצטרך לפצח עבורנו את הכותרת של השיחה הזו.
הלו, בשביל זה נפגשנו. אז זהו. תראה, זה משהו שאני מתעסק בו המון זמן כבר, על הקשר בין לאומיות לאוכל, ולמה אנחנו בכלל צריכים את זה. תקפתי את זה מכל מיני כיוונים. אבל כאן קורה משהו ממש לנגד עינינו, ובא לי לספר על כך לכולם. בקיצור, אם היית צריך לנהל איזה מלחמה עכשיו, הדבר האחרון שהיית חושב עליו, זה לקחת צלחת מרק סלק בצבע אדום, מעלת עדים, שם עליה שמנת חמוצה, כדי לייצב את הגבול בין מדינות. נראה לי שהיית בוחר באמצעים אחרים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, המרק בורשט הזה הופך את היחסים המעורערים גם ככה בין רוסיה לאוקראינה, לשדה של מאבק טריטוריאלי, פוליטי, תרבותי, ודרכו הם מנסים ככה להגדיר את הגבולות הקולינריים שלהם, וטובים אחד את השני לבעלות הדדית. ככה למשל, באוקטובר 2019 משחרר משרד החוץ הרוסי, הטוויטר הרשמי שלו, את הציוץ הבא. קלאסיקה נצחית, בורשט הוא אחד המנות הרוסיות האהובות ביותר והמפורסמות, וסמל של המטבח המסורתי הרוסי. האוקראינים מגיבים להם, מצייצים חזרה, הומור, כעס, לך תדע, והם כותבים, לא מספיק גנבתם לנו את חצי העיקרים, גם את הבורשט הייתם צריכים לגנוב לנו. עכשיו, הוויכוח הזה על הבורשט הוא כבר הרבה שנים, בעיקר מאז 2014, שזה הפלישה הרוסית לתוך אוקראינה. והוא בעצם, מה שאני מנסה להגיד, הוא מעתיק את הסכסוך הלאומי לשדה הגסטרונומי-קולינרי. ומה העניין פה? זה קביעת הגבול בין המדינות על בסיס קביעת הבעלות על המנה הזאת. עכשיו זה דיון שהוא ספק הומוריסטי, ספק רציני, אבל הוא בעצם עוד ביטוי לתפקיד שהאומה המודרנית מטילה על האוכל. וזה העיצוב של גבולות טריטוריאליים כחלק מההגדרה שהיא גם תרבותית וגם מרחבית של האומה. עכשיו בכל דיון כזה כדאי מאוד שנזכור שאומה, כמו שאנחנו מבינים אותה היום, זה המצאה מודרניסטית. ולכן תמיד זה מסתבך, כי ברגע שאתה מתחיל להגדיר מנות מסוימות כלאומיות, אז קבוצות נוספות שגם הן יש להן איזו שייכות למנה הזאת, מרגישות שהפקעת עליהן או ניחסת את מה שהן מבחינתן.
כבר עולים לי הרבה מאוד רעיונות בכיוונים האלה. האלה טוענים שהקוסקוס שלהם, האלה טוענים שהפלאפל שלהם והחומוס כולם טוענים.
לשם אני מכוון. בדיוק לנקודה הזאת שאתה עכשיו אמרת, בדיוק לדברים האלה. זאת אומרת, הגבולות הפוליטיים שהיום נראים לנו נורא נורא ברורים בין אומות, הם לפעמים הרבה יותר מאוחרים מהמנות שצמחו באזורים האלה בכלל לפני שהיו גבולות כאלה. ולכן לתחום אותם בתוך איזה קו נוקשה של מי הפלאפל, הקוסקוס, כחלק מתפיסת הלאומיות המודרנית שצריכה את הגבולות האלה, היא כל פעם נושא למחלוקת, היא מעלה תאומות של עצבים ואלימות ורגשות. הבורשט, הטענה שלי פה, ולכן קראתי לזה עבודת גבול, הוא הדרך להמשיך את המלחמה והמאבק הטריטוריאלי הזה בדרכים גסטרונומיות. זאת אומרת, לוקחים את מנת המרק המסורתית הזאת, והופכים אותה להיות מגדירה גבולות של אכילות. ויותר מזה, היא מאפשרת לעשות את עבודת הגבול, זאת אומרת, לייצר את הגבול אחרי שפרצו אותו ב-2014. עכשיו, שנייה אחת תיאוריה. עבודת גבול זה מונח שהמציא לנו סוציולוג בשם תומאס גרין, והוא מנסה בעצם לעסוק בסוגיה שהיא מאוד מאוד רצינית. כיצד אתה מבחין בין, למשל, בין משהו מדעי ללא מדעי? ומבחינתו עבודת גבול היה שאתה מייחס תכונות מסוימות למוסד או לרעיון מסוים כדי להבנות גבול חברתי או פילוסופי. זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד העסיקו מדענים זה בוא נתחם את התחומים של מדע ודת. עכשיו ברגע שאני את נכנס לזה אתה מתקשה למצוא קווי הפרדה מאוד מאוד ברורים, כי החלוקות האלה הם הרבה פעמים מלאכותיות, הם באו לשרת בעיקר אותנו, לייצר הבחנות בין קבוצות או בין תחומים שלא בטוח שבמציאות זה מתקיים בצורה כל כך דיכוטומית. באופן הזה אני מסתכל על הבורשט, והוא הופך להיות במאבק האוקראיני-רוסי לחומר מדהים לעבודת הגבול. אבל במקרה הזה לא רק חברתי או קולינרי. הטענה היותר גדולה זה שהוא גם אנלוגי למאבק הזה בשדה הגיאופוליטי. ועכשיו, ככה לפני שאני נכנס וצולל לתוך מרק בורשט אחד, אני רוצה להסביר למה גבול עבור אומות מודרניות הוא כל כך חשוב. הגבול כקו טריטוריאלי שהוא קשיח, שהוא בלתי חדיר, הוא המצאה מודרנית, והיא קשורה לאופן שבו נוצרו האומות המודרניות, שלמרות כל מה שאנחנו חושבים עליהם, שהם נראים כתמיד היו איתנו, הן מאוד מאוד צעירות במושגים של היסטוריה אנושית. והאומה המודרנית היא התוצאת הקצה של הרעיון הלאומי בכלל, שהיסטוריון בשם אנדרסון קורא לו קהילה מדומיינת. מה הוא מתכוון? הוא אומר, מה זה קהילה מדומיינת? זה קבוצת אנשים גדולה שלא מכירה בהכרח אחד את השני, ומה שמאחד אותה זה רעיון מסוים. ולמרות שהם לא תמיד קשורים או קרובים, הרעיונות האלה מחברים אותם. הדמיון המשותף של מוצא לאומי הוא כל כך חזק שהוא גורם לקבוצה הזאת לפעול ביחד וגם להיות מוכנים להקריב המון קורבנות, כולל מוות בשירות הרעיון הזה, ואנחנו מכירים את הסיפור של צבאות ואומות מודרניות. הקהילה המדומיינת הלאומית היא החליפה מסגרות מאוד מאוד ותיקות, כמו הדת, כמו מלוכה, כמו חליפות. ולמה אנחנו קוראים לה מדומיינת? כי היא מראש מדומיינת כמוגבלת. היא מתוחמת לתוך גבולות מאוד מאוד ברורים. זה חלק הרעיון, כאן זה אנגליה, שם זה צ'כיה, ואי אפשר להרבב את זה. עכשיו, בתוך הטריטוריה הזאת, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמץ לייצר כל הזמן את הסולידריות, את הקרבה, ואז אנחנו מייצרים מנגנונים כמו שפה משותפת, היסטוריה משותפת, ובהקשר שלנו גם אוכל משותף. וככה צריך להבין את מה שאני עכשיו הולך לספר על מה שקרה שם באוקראינה מול רוסיה. עכשיו, מה הרקע לסיפור? מי שעוד זוכר, ב-2014 רוסיה, במסגרת באמת המדיניות המאוד מאוד אגרסיבית של פוטין, משתלטת על חצי האי קרים, שעד אז נחשב לבעלות אוקראינית. הם גם מאוד מאוד פעילים בקו הגבול עם מה שקוראים בדלנים אוקראינים. ומבחינת האוקראינים, הרוסים הם איום מאוד מאוד גדול על הריבונות שלהם. והסיפור של הבורס זה לא פעם ראשונה שהרוסים מתערבים להם בתוך המטבח לאוקראינים. עוד בימיו של סטלין, כחלק מהניסיון הבאמת, היום הוא נראה מאוד מגוחך, לייצר איזו תודעה משותפת לכל הקבוצות האתניות האלה. אומרים שתחת ברית המועצות היו מעל 100 קבוצות אתניות ולאומיות, והיה צריך להחזיק אותם בכוח. אז מה סטלין עושה? הוא מגייס את שר המזון שלו, אדם בשם מיקויאן, מוצא ארמני, ואומר לו, תייצר לנו מטבח לאומי סובייטי. ומיקויאן לוקח מנות מכל מיני מקומות, והופך אותם למנות סובייטיות. אחת מהם הייתה הבורשט.
עכשיו, ברגע שהבורש הצליח ונכנס לקפיטריות הסובייטיות, המון רוסים התרגלו לאכול אותו. והוא הפך להיות חלק מהסיפור שלהם. והאירועים ב-2014 הם עוד הדהוד לדורסנות הזאת של הרוסים, שהפכו את אוקראינה לאסם המזון של העילית המוסקבאית, ובשנות ה-30 האוקראינים רעבו למוות וברוסיה אכלו את האוכל שלהם. וואו. עכשיו, המלחמה התרבותית הקולינרית הזאת, למה היא עלתה עכשיו לכותרות? בגלל שף אוקראיני, שף כוכב כזה, כמו שאצלנו עכשיו צצים שפים כוכבים, קוראים לו קלופוטנקו. והמגה סטאר הזה העמיס על עצמו את כל עבודת הגבול הזאת. הוא, על הכתפיים שלו, ישיב את הכוחות הרוסים מחצי האי קרים, דרך הצלחת בורשט. והוא נתגייס למאבק הזה, והוא מקים לפני שנה מכון, שהוא קורא לו המכון האוקראיני לתרבות. והוא מפרסם פוסט ממש לאחרונה, ובו הוא משתף את הקוראים במהלכים שהוא עושה להפוך את הבורשט לנכס לאומי, והוא גם רוצה לקבל הכרה באום. וככה הוא כותב: זה הכרחי להגן על הבורשט. זה לא מאבק רק על אוכל, זה מאבק על זהות תרבותית של האומה. אני חקרתי וגיליתי ש-1500 שנה אנחנו אוכלים בורשט, אבל עדיין לא הזכירו אותו כאוקראיני. נכון, הוא נאכל ומבושל את זה כל אוקראיני, אבל מבחינה חוקית הוא עדיין לא נחשב ככה, כי לא מצאנו צורך לתעד את זה. הקמתי את המכון האוקראיני לתרבות, שלחתי את הצוותים שלי ברחבי אוקראינה, והגעתי למסקנה, כל האוקראינים שונים, יש להם דבר אחד משותף, אהבת הבורשט. אתמול, כך הוא כתב בפוסט, שזה היה 6 באוקטובר, הכנתי סיר של 5 ליטר בורשט. הבאתי אותו למועצת המומחים האוקראינית, זה מועצה תרבותית שמה, והסברתי להם שהם צריכים להגן עליו. אחרי 2.5 התקבלה החלטה פה-1, ובורשט הוא מעטה נכס תרבותי של אוקראינה. וזאת רק ההתחלה, הוא כותב. צריך שכל העולם ידע שבורשט הוא מאכל לאומי אוקראיני. אגב, את הפוסט הוא חותם במילים התהילה לאוקראינה. עכשיו, האופן שבו הוא רוצה, וכאן אני ככה באמת תופר את הכל ביחד, האופן שבו הוא מבקש לעשות את עבודת הגבול הקולינרית הזאת, אי אפשר לנתק אותו מהתביעה הרוסית על הבורשט, שהיא חלק הרבה יותר גדול במהלך שהרוסים עושים כבר זמן רב של דיכוי השפה האוקראינית, דיכוי הפוליטיקה המקומית, ולאחרונה דיכוי העצמאות האוקראינית. עכשיו, יכול להיות שהמהלך הזה של קלופוטנקו מתחיל לשאת איזה פירות, כי ממש לאחרונה השגרירות הרוסית בוושינגטון צייצה גם היא, ובעצם אמרה שהבורשט הוא מאכל של כל האזור. עכשיו, האם המאבק הזה על הבורשט והנסיגה הרוסית החלקית מהתביעה על הבעלות שלו היא איזה סימנים של חולשה? כי בזמן האחרון שמענו שפוטין אולי יפרוש מהבמה בגלל שיש לו איזה מחלה לא ברורה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה שלגמרי ברור זה שהתפקיד של האוכל בעידן הלאומי הוא עצום בתהליכי יצירה בלתי פוסקים של גבולות קולינריים, תרבותיים, וכמו שמראה לנו הבורט, גם של גבולות פוליטיים מאוד.
וואו, או שבעידן המתכונים באינטרנט זה רק אוכל, אבל זה כמובן, אני לא מתכוון לסתור את כל הפינה. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד.
אני חושב שלא סתם הבאת את המתכונים באינטרנט, כי מה שהאינטרנט עושה, הוא באמת שובר את הדיכוטומיה הזאת.
זה באמת מדהים. טוב, אולי נדבר על זה באחת הפינות הקרובות, על העובדה שעכשיו אנחנו יכולים באמת להכין הכל, המידע והידע נמצא all over the place. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה, תודה ושבוע טוב.
אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר. האורך שלנו הוא רז חסון, על הביצוע הטכני, די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כאן בכאן תרבות בשידור חוזר ב7 בערב, וגם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק זה מזה. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.